מחר בערב, זאת אומרת מחר, אנחנו נמצאים בערב י' בשבט, שזה יום מיוחד בחב"ד. בתשי"ד, 1950, הרבי הקודם הסתלק, רבי יוסף יצחק שניאורסון מלובביץ', ושנה שלמה הייתה מבוכה גדולה בחב"ד, כי לא היה לה ממשיך בפועל, והייתה שם דמות עצומה, זה הרבי מלובביץ', והוא סירב בתוקף לקבל עליו את הנשיאות, ושנה שלמה ככה דחקו בו בכל רחבי תבל, גם בשכונה שם וגם בכל ריכוזי חב"ד בכל העולם, שיקח על עצמו את הנשיאות, והוא סירב בשום פנים ואופן, לא הסכים. עד ששנה לאחר מכן, תשי"א, 1951, גם כן באותו יום, בי"א, בי"ד בשבט, אבל מוצאי י"ד בשבט, ממש אחרי שחלפה שנה תמימה, הוא התיישב והתחיל להגיד מאמר דח. מאמר דח זה מאמר ראשי תיבות דברי אלוקים חיים, שאומרים אותו רק רבים, רק אדמו"רים. מי שלא יודע, מדובר בעצם בקטע מתוך התוועדות של שעתיים, שלוש, ארבע, לפעמים אפילו שבע, שבתוכו יש קטע מסוים בין כל השיחות, וגם שיחתן של תלמידי חכמים מצריכה לימוד, כי אני כבר הרבה שנים עובר על שיחות של הרבי, זה פשוט מדהים. המראים מקומות, זה כל הפרדה של התורה בכל סוגיות החסידות, הניגלה וגם הפנימיות, וזה ממש לא יאומן בכל היבט, גם בהיבט אפילו של ספרנות, זה גאונות אדירה. הוא יודע, בהערות מופיע, כשהוא מזכיר איזושהי הוצאה, אז הוא מדבר על הוצאת קפח או הוצאת בובר או הוצאה ששלט בה הצנזור או לא ששלט בה הצנזור. הוא יודע הכל, משהו לא יאומן, אין ספרן כזה. זה רק היבט אחד בתור דוגמה, שלא לדבר על התכנים. וזה נקרא שיחתן של תלמידי חכמים, שזה מצריך לימוד, ממש כל הפרדס. ובתוך מכלול השיחות שהוא אומר בהתוועדות, יש קטע מסוים שמנגנים ניגון מיוחד לפני המאמר, זה נקרא ניגון הכנה למאמר, זה נקרא ניגון מרוסטוב, ולאחר הניגון הכנה הרבי עוצם את העיניים ואומר רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, יש מקרים שאפילו ארוך שעה ומשהו, אומר קטע של מאמר. בשביל לקרב לשכלנו, זה כמו התניה, התניה זה ממש קובץ של מאמרים שאף אות לא מיותרת, לא רק מילה, אף אות לא חסר ולא מיותר, וזה ממש קטע שבו הוא אומר דברי אלוקים חיים. ורק רבי, רק נשמות דאצילות יכולים אומרים מאמרי דח. וזהו, התיישב בתשי"א, 1951, אחרי שתמה שנה שלמה, מוצאי י' בשבט, ואמר מאמר דברי אלוקים חיים, ובזה הוא בעצם קיבל על עצמו את הנשיאות. עכשיו, ידוע שהרבי הקודם, הוא ביקש, הוא ציווה להדפיס מאמר צוואה שהוא מסר להוציא לאור לפני הסתלקותו, שהוא היה מורכב מארבעה מאמרים שכולם המשך אחד ארוך, זה נקרא מאמר המשך, זה מושג בחסידות, התחיל בעיקר אצל הרבי המערש 4 שנים, 4 דורות אחורה, ובמאמר הזה ישנם סך הכל 20 פרקים. זה נקרא מאמר באתי לגני, שבו הוא בעצם מבאר את תמצית היהדות רגל אחת. תכלית הבריאה, וגם הרבי בהזדמנויות מאוחרות יותר אמר שבמאמר הזה, מי שלומד את המאמר הזה באופן יסודי ובקי בו, נעשה בעל הבית על הצד ההרסני שבכל אחד ואחד מאיתנו. להפוך את השקר של העולם הזה לאותיות קרש במשכן שכל אחד צריך לבנות במסלול חייו שהוא חד פעמי. להפוך את המר למתוק, יתרון האור הבא מן החושך דווקא, באופן שכל ירידה מתגלה שלכתחילה הייתה בעצם תחילתה של עלייה, כי זה כמו במציאות שיורדים בירידה עם האופניים, אז צוברים מהירות, ואז עם האנרציה של הירידה בעצם אתה מקבל מהירות לעלייה. יוצא שהירידה היא צורך עלייה. גם ישנו הסיפור שהזכרנו כמה פעמים, שמישהו בא לרבי ואמר לו, תשמע רבי, אני במצב חמור ביותר, אני הולך ומדרדר, אני אין לי אמונה, ומצב חמור, אני נורא יורד. אז הרבי אמר לו, זאת ירידה צורך עלייה. אז הוא אומר, לא רבי, זה מצב חמור, חמור ביותר, זה אי אפשר. אז הרבי אמר לו, הוא עמד לפני השולחן, הוא אמר לו, תשמע, קפוץ מעל השולחן. אז הוא אמר, מה? לא, כן, קפוץ מעל השולחן. אז היהודי הזה לך אחורה כמה צעדים שיהיה לו תאוצה. אז אמרו, אתה רואה, בשביל לפוץ קדימה צריכים כמה צעדים אחורה. שימי לב אליה, היא נראית לי, מרגישה לא טוב. קצת התאוששה עם חייכת. במשך 20 שנה, כל ביוד בשבט הראשון, בהתוועדות הראשונה, הוא באר פרק, מאמר שלם, שהוא באור על פרק ראשון ממאמר ההמשך באתי לגלי, שנה לאחר מכן תשי"ב, שוב ביוד בשבט, הוא באר פרק שני מתוך המאמר הזה, וכך 20 שנה, מדי שנה בשנה, הוא באר את 20 הפרקים. זה בעצם היה 20 שנה שהוא כל הזמן דיבר על כך שמי שרבי בפועל, זה הרבי הקודם. הוא קרא לו הרבי נשיא דורנו. אנחנו כולנו בעצם משתדלים להמשיך את דרכו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כשאתה הולך בדרכו של אבא, אפילו כשהוא לא בחיים, עם חי בתוכך. דרכו מתבצעת על ידי זרעו. ואחרי שהוא סיים, אחרי 20 שנה, הוא התחיל עוד פעם סיבוב נוסף. ועוד 20 שנה הוא בער מההתחלה. במשך 40 שנה הוא רק בער, מדי שנה ביוד בשבט, או בימים הסמוכים לו, התוועדויות של יוד בשבט, שבהם הרבי הקודם הסתלק, והוא עצמו קיבל את הנשיאות. הוא בער במשך 40 שנה את מאמר באתי לגלי. ביום זכינו, יש לנו ספר בעצם, שני ספרים שעוקדים את המאמר הזה, שיש עליו שני בורים על כל מאמר, על כל פרק. אז אנחנו עכשיו בהתוועדות של י' בשבט, כי זה גם בימים הסמוכים. כידוע, חיים של צדיק, ככה מסביר בעל התניא, הם לא חיים בשריים, הם חיים רוחניים. האמונה שלו היא אמונת השם, והאהבה שלו היא אהבת השם, והיראה שלו היא יראת השם. הוא לא פוחד מדברים קטנים, כפי הביטוי העממי שאומר שמי שמפחד מהשם לא מפחד מאף אחד. הכל מתגמד. אם אתה עושה חשבון לאמת, אז אתה פותר את עצמך כל מיני פחדים שהם בעצם תמציתם זה פחד השם. וכשהוא מסתלק הוא שווק חיים לכל חי, כך אומרים חזל בגמרא. כלומר בעברית זה נשמע הפוך, שווק זה ישאיר, הוא ישאיר חיים לכל חי, הוא ישאיר את החיים שלו. והצדיק לשון צודק וגם לשון מצדיק, יש לו תפקיד לעורר את הנפשות בעם ישראל, והוא בעצם זורע אור זרוע לצדיק לפנים בישראל, בפנימיות של עם ישראל, שזה בעצם הלחיים שלנו שנקראים תפוחים קדישים. זה נקרא חקל תפוחים קדישים, חקל לשון חקלאות, שדה אשר ברכו השם. יש בתוך הפנימיות של הפנים שלנו, זה לשון פנימיות, בתוך תוכו של כל אחד ואחד יש תינוק טהור לנצח שאי אפשר לפגום בו, רק להפנות אליו עורף. הצדיק בעצם מעורר את נקודת הצדיק בכוח שבכל אחד ואחד מי ועמך כולם צדיקים, אפילו מישהו מאוד מזבן. האור זרוע שהוא זרה בעולם בחקל תפוחים קדישים, בפנימיות של עם ישראל, הוא בעצם בבחינת צדיקים, גם במותם נקראים חיים, כי הזרע שהוא זרה בעצם עושה פעולה ופעולות אחרי פעולות, גידולים אחרי גידולים, תלמידי תלמידים, פירות ופרי פירות, ובעצם הוא ממשיך לפעול בעולם ויש לו יותר מקורבים מאשר בחייו אפילו. בעצם חייו האמיתים של הצדיק הם חיי רוח, ואת זה הוא משאיר לנו. על דרך שהרבי הרש"ב, אבא של הרבי הקודם, כשממש רגע לפני שהוא הסתלק, הוא אמר, אני עולה למעלה ואני משאיר לכם את הכתבים שלי. כי הצדיקים בעצם הם דומים לבוראם, כך אומרים חז"ל. הם שמים את עצמותם בתוך הכתבים שלהם, בתוך ה... עבודה רוחנית שלהם. כשאתה לוקח את כתבו של צדיק, אתה לוקח את עצמותו ממש. זה הדרך שהקדוש ברוך הוא בעצם שם בתוך התורה את עצמותו ומהותו. ולכן חז"ל אומרים שאנוכי, המילה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, זה בעצם ראשי תיבות של כל התורה כולה. כלומר, אנוכי זה אנה נפשי כתבית יהבית, אני את נפשי כתבתי נתתי, ולכן ויקחו לי תרומה, ככה נאמר. מה זה ויקחו לי תרומה? שיקחו אלוקות לי וגם תרומה. לא, ברגע שאתה עושה מצווה לקחת אלוקות. ויקחו לי תרומה, כשאדם עושה את הרצון העליון הוא בעצם לוקח אלוקות. כשיהודי מתחבר עם התכנים שהשאיר הרבי בעולם, מתקשר לעצמותו ומהותו ממש, כל אחד לפי ערכו. אז ישנה שיחה שרבי מלובביץ' אמר בשנות נשיאותו הראשונות, שכל שנה, מדי שנה, זה היה בפרשת משלח כמו השבוע, זאת שיחה שאני רואה בשיחה של החיים שלי. עכשיו נתחבר עם עצמותו ומהותו של הרבי שבתוך הכתבים שלו, בתוך התורה שלו, ואני חי עם זה במשך כבר, אני חושב, איזה 27 שנים. כל שנה בזמן הזה אני לומד עם עצמי ועם אנשים את השיחה הזאת, שהיא בעצם מאפשרת לי לראות כל שנה אם אני בכיוון הנכון. הבינו בסוף השיחה שזה נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. כי כל שנה צריך להיות בבחינת מעגלים של ספירלות, שבפסח אני, אם אני במוטיבציה של צמיחה, זה סימן שאני הולך נכון, כי הסימן של הקדושה זה מעלים בקודש. מי שקופה על שמריו ולא מתפתח, זה סימן שהוא לא, שהוא רק שלא מתקדם, הוא נסוג. אדם בריא זה אדם צומח. ובכל בכל פסח אתה מרגיש שאתה יודע יותר על פסח משנה שעברה. זה לא סתם חוזר על עצמו, זה ספירלה, זה כל פעם יותר גבוה, כל פעם יותר גבוה, וככה עד אינסוף. כי הולכים לאינסוף, אז זה תשובה אינסופית. כל היהדות זה תשובה, לשון לשוב לנקודת האמת שבי, מבלי לעשות חשבון לפרעו שמולך בכיפה, שזה דעת הקהל, לא משנה של איזה נורמה, כי כל דעת קהל זה בעצם מצרים לשון מיצרים, כי האמת לא נמצאת בדעת הקהל, האמת נמצאת אצל הפרט פנימה, כי יודע אינש מנפשה, את עצמי אפשר לרמות, כשאני מזייף אני יודע. בהמשך נעשה איזה התנחתה ככה לעכל, שנספיק יותר, יש הרבה חומר. אבל לפני זה שאני לא אשכח, יש לי פה כמה חבר'ה שכדאי לברך, שלא נשכח. רפואה שלמה ולידה קלה. אז ככה, רפואה שלמה לצביקה בן שושנה, ולידה קלה בעיתה ובזמנה, בשעה טובה ומוצלחת, לנוגה בת אסתר. זה בעלה תמיד יושב פה, מטבע הדברים הוא אוטוטו רץ רץ רץ. ורפואה שלמה לאלישבע אסתר בת דורה, תגידו אמן, מה אכפת לכם? כל הלב. ולאילנית רחל בת מרים, ולרות בת עזיזה עליזה, ולטל בן רות, וחתן קלה, מזל טוב שיהיו חברים טובים, לירן ברובן ותמר, וטובה בת חיים ואיריס. בתוך כלל עם ישראל. מי? יהודית בת שושנה, רפואה שלמה. בתוך כלל עם ישראל. אז ככה, רבי אומר, אני כל שנה עושה את זה, מי שהולך איתי הרבה שנים, אז כבר מכיר את זה המון פעמים, אבל אני אומר לכם, אני חוזר על זה לא רק כל שנה, אלא באותו שבוע שפרשת בשלח, לפעמים כמה פעמים, וזה אף פעם לא אותו דבר. זה כל שנה אתה רואה מה עשית בינתיים, אם יש לך ממש נייר לקמוס לראות אם אתה מתפתח, אם אתה מפנים את הדברים קצת יותר. הרבי אומר שעם ישראל, פרשת השבוע שלנו מספרת לנו, עם ישראל היה במצב של מצוקה גדולה. מצד אחד, כשהם יצאו ממצרים, רדף אחריהם חיל פרעה וסגר עליהם את הדרך חזרה. מצד שני, סגר עליהם המדבר. מצד שלישי, סגר עליהם הים. הם היו במצוקה, במצב של אין מוצא. ובתוך הסיטואציה הזאת של לחץ, התעוררו בעצם ארבע דעות בקרב העם. מה עושים? מה עושים? ובעצם הייתה קבוצה אחת שאמרו, אנחנו בשום פנים ואופן לא חוזרים למצרים, אנחנו נקפוץ לים. תנועה של מסירות נפש, התאבדות, העיקר לא להיות עבדים. ככה מספר לנו המחילתא, זה המדרש של חז"ל. והייתה קבוצה שאמרו, אכלנו אותה, ניסינו לצאת ממצרים, לא מסתדר, צריכים לחזור למצרים, לחזור חזרה. קבוצה שלישית אמרו, לא זה ולא זה, אנחנו בתנופה של מרידה וניצחון, נלחם הטיפת העם האחרונה, למרות שלא היה להם סיכוי על פי דרך הטבע, נלחם במצרים. לא היה להם סיכוי, כי על כל יהודי אחד יצאו לרדוף אחריהם 30 מצרים מזוינים היטב, ואילו עם ישראל היו עם במנטליות של עבדים, לא ידעו מה זה כלי נשק, כלום. לא היה להם סיכוי, על פי דרך הטבע לא היה להם סיכוי. אמרו, נלחם עד טיפה דם אחרונה. וקבוצה רביעית אמרו, אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא, נצווח כנגדם, כי רק הוא יכול לעזור. התורה מספרת לנו שמשה רבנו שלל את ארבעת הדעות. אלה שאמרו, קופצים לים, הוא אמר להם, אשר התייצבו וראו את ישועת השם. לא להתאבד. אלה שאמרו חוזרים למצרים, אכלנו אותה, אמר להם, אשר ייתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לא חוזרים למצרים. אלה שאמרו, נלחם בפרעה וחיילותיו, אמר להם, השם ילחם לכם. אלה שאמרו, נתפלל, נצווח כנגדן, לכאורה הדרגה הכי גבוהה, רק השם יכול לעזור, אמר להם, ואתם תחרישון. לא מתפללים. אז מה עושים? הרבי אומר שהתורה מלמד אותנו כאן, על פי חסידות הרי צריך לחיות עם הפרשה, צריך לחיות עם המועדים, בעל התניא אומר שצריך לחיות עם הזמן. יש מסר בתורת ישראל, ובכל זמן וזמן, מסר מאוד מאוד אישי, כלים לכל אחד ללמוד לעזור לעצמו בשליחות של יהודי בעולם הזה, ולכל אחד יש שליחות אישית חד פעמית. זה נקרא החסידות שבפרשה, הפרשה החסידית. יש מסר פנימי בתוך הדברים, כי התורה היא בעצם מערכת קודים שצריכים לפענח. בתוך הפשט יש מסר פנימי, פנימי יותר רמז, בתוך הרמז יש מסר עוד יותר פנימי, דרוש, בתוך הדרוש יש מסר עוד יותר פנימי, סוד, סודי סודות עד אין סוף. כלומר, בתוך הפרשה כרגע זה בעצם דבר דבור על אופניו, כך אומר שלמה המלך, תפוח זהב במסקית כסף. זאת אומרת שהמסקית כסף זה תכשיט, עשוי מכסף מאוד יפה, אבל מסקית זה מעשה רשת. אם אתה מסתכל טוב, אתה חושב שזה כל כך יפה, שזה תכליתו הוא. זה נעשה בשביל, זה התכשיט, זה העיקר. לא, זה רק כלי. תסתכל טוב, דרך הרשת, תראה שבפנים יש תפוח זהב, משהו הרבה יותר יקר. כלומר, גם האריזה היא ממש מושלמת. הסיפורים של הפשט של התורה הם ממש מדהים. אני זוכר בתור ילד אפילו, הייתי מטייל בימי קדם כזה, בתור ילד שלמדתי על יוסף, שזרקו אותו לבור והלך לאחים שלו במצרים. זה היה מסעיר כזה, ומרגש איך הוא התוודע לאחים שלו וכל מה שהוא עבר שם. זה פשט. וכל זה רק מסקית כסף. הפשט הוא מושלם, זה נראה תכשיט. לא, סתכל טוב, ככה בין האלו, תראה שבפנים יש תפוח זהב, יש רמז. וגם הרמז זה מכתב קודם, צריך לפענח אותו, בתוכו יש דרוש וכולי, עד אינסוף. בעצם הרבי אומר שהפרשה הזאת אנחנו לומדים על פי פנימיות מה המשמעות בעצם של ההתייחסות למצבי לחץ. המציאות שאנחנו חיים בתוכה היא ממש ציר לחץ, יש בלי סוף לחצים על כל צד ושל, גם פיזית, גם מנטלית וגם מבית וגם מחוץ, זה על כל צד ושל, וזה באופן בלתי צפוי. אתה כל הזמן עומד בלחץ, בין אם במימד שקרוב אליך, בין אם ירקתי התודעה, בדרגות שונות, כל הזמן לחצים. ויש ארבע תגובות לא נכונות למצבי לחץ, כי הרי עם ישראל, על פי פשט, היו במצב שהים סגר עליהם, המדבר סגר עליהם, פרעה סגר עליהם, והיו ארבע דעות איך מתמודדים עם הסיטואציה, והתורה, דבר ראשון, שוללת את ארבע הדעות, וזה היה תנאי לדעה החמישית. משה רבינו אמר, תדעו לכם, השם אמר לי שכל מה שאמרתם לא נכון, אבל מה כן צריכים לעשות? אמר לי השם, דבר אל בני ישראל ויזהו. עוד צעד אחד לקראת מתן תורה. מתן תורה הוא התכלית של יציאת מצרים. הפסוק אומר, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, יציאת מצרים, יצירה ממיצרים, זה לא תכלית לעצמה. אתה יוצא ממיצר אחד ועובר למיצר אחר, מחברה אחת עם נורמות של לחץ חברתי כזה, נגיד לחברה של זרוקים, ואז אתה עושה, תניה גנדרן בזריקות, אז שוב אתה עושה, שוב לחץ חברתי, אז זה ממצרים למצרים, זה מהפך אל הפחד. כאילו, מה החלפנו במה? חירות אמיתית, זה כשאתה יוצא ממצרים, אתה עומד מול השם, מול הכל הפנימי שבתוכך. אתה מקבל תורה, תורה לשון הוראה, אתה מתחיל לממש את האיכויות שלך, עוד יש לך כישרון ציור, אתה מועל בפיקדון אם אתה לא מממש אותו, הזמן יקר. יש לך כישרון להיות אבא, תתחתן, תבנה בית, מה זה פה? וכולי וכולי. בעצם, יש כאן בעצם הסבר פנימי, שאם אדם רוצה ליצור מצב של קריאת ים סוף בנפש שלו, אז הוא צריך להבין שיש בכל יום שתי עבודות פנימיות. האחת היא יציאת מצרים. בכל יום צריך לעשות יציאת מצרים יותר טובה מאתמול. כך זה בתפילה כל יום. והשנייה זה רק התחילה. היציאת מצרים זה רק התחלה של יציאת מצרים. אבל צריך גם לעשות כל יום עבודה נוספת, נעלית יותר, פנימית יותר, שעניינה קריאת ים סוף בנפש. כל יום צריכים לעשות קריאת ים סוף יותר טובה מאתמול. ולכן אנחנו בתפילה אומרים בבוקר, אז ישיר משה ובני ישראל שירת הים. זאת אומרת, יש שתי עבודות בנפש שצריכים לעשות כל יום יותר טוב מאתמול. יציאת מצרים מתחילה כשבן אדם מחליט לעצמו שאני לא עבד של אף אחד. שום נורמה, שום ממלכה, שום רודן, שום לחץ חברתי, שום מצוקה מזדמנת וחולפת, כלום. אני עבד רק של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שום פרעו שמולך בכיפה, אני לא, החשבון האמיתי עושה רק להשם. אז התחילה יציאת מצרים של בן אדם, לצאת מהמיצרים של עשיית חשבון לדבר שהוא זר לשליחות שלי כיהודי. יהודי לשון מודה על האמת. מתי אני אנסה אותנטי? כשאני בעצם מחליט, די, מספיק עם המשחקים, מתחילים לקחת אחריות. משרת את האמת, שאני יודע, לא מישהו אחר, שאני יודע, לפי השלב שלי, אבל פר, באופן מעשי, כי כאן זה עולם המעשה. רק מה שעובד בסדנה של החיים, זה אמת. מה שלא עובד, זה תיאוריה. תורה, לשון הוראה, זה רק שזה מתחיל להיות עדות למה שאתה מאמין בו, למה שאתה מבין אותו. כי רואים את זה במעשים, בדיבורים, במחשבות שלך. אבל אם אני לא עושה את זה, אז אני בעצם לא ניכר על היהדותי. כלומר, במה אני שונה מאומות העולם? כאן אנחנו לומדים בעצם יהדות מהי. קראנו לזה ממש מחקר אנתרופולוגי של יהדות במובן הפנימי ביותר, השליחות של יהודי בעולם. מה זה? מה זה? כל פעם בהיבט נוסף, זה החסידות. מדע חקר האלוקות, כך קורא לזה הרבי הקודם, שהוא הבעל ההילולה מחר. אז אומר הרבי שכשיהודי יוצא, מתחיל את היציאת מצרים שלו, במה מתבטא שרק המלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אני רק עבד שלו, לא של אף אחד אחר, זה מתבטא בזה שאני עושה את הרצון העליון. מוריד את הראש. לא רצון שלי, רצון של השם. לא דיבורים שלי, מעשים שלי, מחשבות שלי. מחשבות, דיבורים ומעשים של הנכון. לא שלי. זאת אומרת, יש שולחן ערוך של אמיתת הדברים. רק מי שמקבל עצמו את השולחן ערוך של אמיתת הדברים, ובאופן שזה ממש אלבון לאגו. כאילו, מה אתה לא חושב לבד? מה קרה? מה יגידו לי, דברים הכי אינטימיים, חיים? כלומר, על פרעה נאמר שהוא עמד על אלוקים שלו. והנה פרעה עומד על היאור. היאור היה מקור החיות שלו. מקור החיות שלו זה הפרנסה שלו, זה שם במצרים אין מים. אז היאור זה מקור החיות שלהם. זאת אומרת, זה האלוקים. אלוקים זה יש לאל ידך, זה הכוח שלך. כלומר, הכוח שלהם זה היה הפרנסה, מקור החיות שלהם זה היאור. אז פרעה עומד על היאור. כלומר, כמה יש לך פרנסה, זה עושה אותך משהו. אתה נהיה משהו. כמה יש לך אותו יפה, אתה נהיה בכלל איזה קלאסה. יש לך, אני יודע מה, בבנק חשבונות, בכלל אתה נהיה משהו. כלומר, מקור הפרנסה שלך זה אלוקים שלך. כלומר, זה, אתה עומד עליו, זה עושה אותך משהו. יש לך כלב יפה, וואו, אתה מסתובב איתו, יש לי פודל. יש לך אוטו, ידראו לי, אני יודע מה. אתה בעצם, אתה נבנה על דברים שהם, הם לא אתה, הם לא מה שאתה עושה, הם לא האיכות שלך המהותית, אלא אתה פשוט נבנה, אתה עומד על האלוקים שלך, זה האלוקים שלך. זה ההגדרה של עבודה זרה. לעומת זאת, על יעקב אבינו נאמר, והנה השם ניצב עליו. על יהודי, האלוקים שלך עומד עליך. ישראל מפרנסים לביהם שבשמיים. אם אתה שם עליך ערך, אתה עושה לו חשבון, אז בעצם יש לך ערך. אתה כאילו מפרנס את הערך שיהיה רלוונטי, משמעותי בחיים שלך. כי אם לא תתמסר ותשים עליך מלך, אז למה לשמוע בקולו? שמתי עליי ערך, יש לי ערך. והערך הזה תובע דברים מסוימים ומזהיר מדברים מסוימים. זאת אומרת, יש שולחן ערוך של הערך. זאת אומרת, בעצם זה ביטול רצוני מפני רצון הערך. זה אדם לשון נדמה לעליון. שאני לוקח את עצמי באופן כזה, שאני כל הזמן חי כאילו על קצה האצבעות, אני חי במסירות נפש. אין יהדות בלי מסירות נפש. אין. זה חשבוני. יהדות לשון מודה, נדברים על הנקודה הפנימית ביותר ביהדות. וכל לימוד החסידות זה בשביל לצאת מהסריטות. בשיחה הזאת הרבי מסביר, יש ארבע סוגי סריטה למי שלוקח על עצמו כבר להתבגר, לקחת אחריות. הוא לקח על עצמו את השולחן ערוך של הנכון, בגלל שהוא נכון. אני בכוונה מדבר בעברית ישראלית, כי אני מדבר עם הרבה אנשים שלא רגילים למושגים, אבל במהות זה אותו עניין. תמצית היהדות, התשתית של הכל, דיברנו על זה הרבה, זה קבלת עול. רק אז התחילה העבודה. לשון העיבוד, אתה מתחיל להמתיק את המר. לוקח כל דבר וחושף את הפוטנציאל החיובי שחבוי בו, וזה רק בקבלת עול. זאת אומרת, זה לא צריך להיות נתון לשינויי מזג אוויר בחוץ ולשינויי מצב רוח בפנים. זאת אומרת, אני אז יוצא מגדר משתעשע ומתחיל לעשות עבודה. זה ראשית העבודה. רק שאני שם עליי עול. וזה גם עיקר העבודה, זה גם שורש העבודה. דיברנו על זה הרבה. זאת אומרת שבעצם, כשבן אדם לוקח על עצמו את הנכון, עדיין הוא לפני קריאת ים סוף, זה תחילת יציאת מצרים. תחילת יציאת מצרים. עוד אין פה גמר יציאת מצרים. גמר יציאת מצרים זה שאתה מפסיק להיות נרדף, פרעה וחיילותיו טובעים בים. זהו, אתה כבר פחות מאוים מהחיים. כל זמן שאתה נגיד מתחתן, אבל עדיין אתה מתגעגע לרשמים ומרגיש חסכים ובלאגנים, עדיין אתה נרדף על ידי פרעה וחיילותיו. זה רק תחילת קריאת ים סוף, אפילו שאתה אחלה. קריאת ים סוף זה להגיע למצב שזהו, זהו, לא מאוים יותר. בכל דבר, בכל סיטואציה, אני רואה אלוקות, רואה מסר. זה נקרא לקרוע את האלם. ים סוף זה כמו אלם, למה? כי הים מסתיר על כל הפנימיות שלו. בתוך המצולות, אומרים חז"ל, יש יותר פרטים ופרטי פרטים אשר ביבשה. זה נקרא אלמא דאידקסיא. אבל מה אנחנו רואים? רק את פני המים. וכך במציאות, אתה רואה רק את הקליפות. אתה רואה את הקליפה, אתה לא רואה את הפרי. אתה רואה רק את ההחצנה, אתה לא רואה את המהות. אתה רואה איזה אוטו יש לו, איזה וילה יש לו, אבל אתה לא רואה את הבן אדם. המחשבה היא נסתרת, הדיבור הוא גלוי. פה בעולם הזה הכל הסמוי מן העין, מרובה על הגלוי לעין, אבל הוא סמוי. אז זה מצב של, אתה ניצב מול החיים כמו מול ים. וכשבן אדם מבצע קריאת ים סוף בנפש, המשמעות הפשוטה, הפסיכולוגית הפשוטה, בתוך היום-יום, זה כשהוא פשוט קורע את האלם מעל העיניים שלו, הפנימיות, עיניים להם ולא יראו, הוא מתחיל להיות בעל עיניים והוא רואה. הוא רואה את הנשמה של כל דבר. הוא רואה את האלוקות, המסר האלוקי שבכל סיטואציה, בכל דבר, בכל עניין. ואז הוא לא מאוים, כי הוא כל הזמן נמצא כאילו בבית, הוא עם השם, הוא עם הנכון, הוא עם שליחות חייו. אבל בשביל להגיע לקריאת ים סוף, ספרת לנו הפרשה הזאת, אומר הרבי, שבשביל להגיע לקריאת ים סוף, להיות לא מאוים מהחיים, אז צריך להבין שגם אחרי שקיבלת על עצמך את השולחן ערוך של החיים, ואתה אבא, אז אתה עושה כלים, ואתה עושה שופך זבל, ואתה הרבה דברים, והולך לעבודה וכו' וכו'. אבל יש עוד ארבע סריטות בקרב אלה שקיבלו עצמם את השולחן ערוך, שצריך להתפקח מהם, צריך לשלול אותם. גישות לא נכונות ללחץ של החיים. מצבי לחץ מזמינים תגובות לא נכונות. אז ארבע תגובות לא נכונות ללחץ של החיים, צריך לשלול אותם. זה הסדר בתורה, והסדר בתורה, הסדר זה גם תורה. הסדר בתורה, תורה היא. כלומר, איך שהדברים בנויים זה לא סתם. אלא דבר בעצם שוזר ומקדים, דבר שנבנה עליו כמו נדבך על גבי נדבך. כלומר, אי אפשר להגיע למצב שאתה לא מאוים, קריאת ים סוף, בלי שקודם כל תתפקח מהשטויות שלך. אי אפשר. דבר ראשון, פתח את העיניים ג'וז'ו, תסתכל על החולשה, קרא לה בשמה. אני גנוב. אמנם לא נעים, צריך אומץ להתפקח, זה לא מחמיא לי, אבל יהודי לשון מודה, זה המסירות נפש. לא בשביל להתעלל בי, פשוט להגן עליי ממני, שאני יודע להישמר איפה שאני חנטריש. כי אני הכי מסוכן לי. אז יש פה ממש כלים. אני אומר לכם, כל שנה אני לומד את השיחה, אני אומר, מה במשך השנה השתפרץ לי כמותית ואיכותית בהתייחסות לעניין? יאיר, שים לב, אתה בסריטה א', זה חוקית שאתה נופל, אבל אל תשכח לקום. אל תעשה פילוסופיה מהחולשה. זה ממש עבודה זרה. אתה השבי של השכל, הוא נהיה גאון, כל האינטליגנציה השכלית שלי מתרצת דברים שהם לא טובים לי.
ואני רואה שהם לא טובים לי. כל מיני סיבות, לפעמים סתם לחץ חברתי, זה עבודה זרה. מה, אני אגידו לי, התחרפנת? חיים. רק השם, זה תחילת יציאת מצרים. ובכדי להגיע לקריאת ים סוף, לא להיות מאוים גם, אז צריך להתפקח מארבע שריטות. והרבי מתחיל להסביר, הוא אומר ככה, יש הרבה, גם בעולם, זה בכל תחום נכון. זה, זה בחיים היומיומיים, בתור נשוי, בתור אבא, בתור חבר. זה, זה, זה בעבודה, זה בתחביב, זה, 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 זה בלהיות דתי. בקרב דתיים שקיבלו על עצמם את השולחן ערוך, יש ארבע סוגי שריטה ש... כל זמן שלא מתפקחים ממנה, יש הרגשה שזה דוסלנד, זה מגעיל, זה דוחה, זה משעמם, זה כפייתי. זה לא האמת, לא יכול להיות ככה. והרי כל החפצים באור נמשכים אל האור, אז אם אתה לא אור, אם אתה לא אור, אז אתה מרחיק אנשים, אתה בעצם מרחיק, אתה בעצם משדר שלא כדאי להיות דתי. כל זמן שאתה שרות, תדע לך, אתה עושה שירות דוב לקדוש ברוך הוא, אתה מרחיק אנשים. לא עוד שירות טוב, דוב, חיבוק דוב. חיים. הרבי מתחיל לבאר, וזה נכון, כל תחומי החיים, ככה שזה לא משנה דתי או לא דתי. כל אחד מאיתנו, מה לעשות? רוב החיים זה קבלת עול, אני הולך לעבודה לא בכיף תמיד. גם התחביב שלי, 99% עבודה שחורה. מי שרציני, מי שקיבל עצמו את השולחן ערוך של כללי החיים. אבל עדיין אני צריך להתפקח מארבע שריטות, והוא מתחיל למנות אותם אחת לאחת. השריטה הראשונה, שהכי קל ליפול אליה, מדובר בבן אדם שבאמת חתך, חתך, הוא לא יכול לסבול את השקר, לא יכול לסבול את הזיוף, הוא לא יכול לסבול את פרעה שמולך בכיפה, את דעת הקהל, כאילו הכל, כאילו מנגן ניגון מזויף. הוא לא יכול לסבול את זה. אז התגובה שלו לעניין זה להיות מופנם, הוא פורש, הוא הולך הצידה. הוא הולך הצידה. הוא קופץ לים של התורה, לים של התפילה, והוא נהיה בן אדם, אם זה דתי, או שהוא מתחיל לתרגל כל היום 16 שעות, ממש אבם, הוא נהיה אבם, הוא נהיה מוזר. חברים שלו אומרים לו, אבנר, מה קרה לך? אבנר, אבנר, זה לא אתה, מה קרה? אם הוא נהיה דתי, הוא נהיה כזה, מדבר ביטויים כאלה שהחברים שלו לא מבינים. אבנר, מה נשמע? אז הוא אומר להם, נו, יחווי שוין, אבל אבנר, אתה עיראקי, אתה לא יודע יידיש, מה קרה לך? מה אני אתה מוזר? תהיה מה שאתה. תראה לי שהתורה היא תקשורתית, שזה עושה לך טוב. מרגישים אם זה עושה לך טוב. התכווצת? נהיית מוזר, יש מערות? עכשיו, כל החפצים באור נמשכים אל האור. ואתה לא עושה אור. אתה מרחיק אנשים. עכשיו, השריטה הזאת היא בעייתית, היא נורא מחמיאה לשרות. כלומר, הוא כל כך מואב בשריטה שלו, שהוא לא מוכן להתפקח. הוא לא מתחיל להתפקח. בדרך כלל אנחנו נורא, יש צד מחמיא בשריטה. וכזה מיוחד, הזוהר של הבדידות, וכולם נגדי, ויש הרבה זוהר מזויף, שאני מוכן לשלם אותו, ורע לי! עבודת פרך, ממש, פתאום ורמסס אני בונה, זה כולה בשביל פרו. אותיות העורף, אני עם העורף לאמת שאני יודע. חיים, כי יודע איש בנפשי, נשמת אדם תלמדנו, את עצמי אפשר לרמות. חיים. אז מה שקורה, אומר הרבי, מדובר בבן אדם איכותי, כי זה בן אדם שקלט את הזיוף, לא סובל את הזיוף, והוא חושב לעצמו, מישהו אחר יתעסק בקצת ככה לחמם את העולם, להעיר את העולם, אני יודע מה, זה לא עליי, אני בקושי, בקושי, אני מצליח עם עצמי, מה אני אתערבב איתם, יורידו אותי בלגן. אני נשאב לשם, אני לא יכול, גדול עליי. אני הולך פורש, ונוגע לכל העניינים שמתרחשים פה, שזה בעצם כפשונו של עולם, שיתעסק הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את זה, שיתעסק עם זה. והבן אדם מרגיש את עצמו, זה מחמיא לו, מרגיש את עצמו אמיתי, איכותי, וכולם פלסטיק. ולכן הוא נמצא במועדון אחלה, כאילו... אז הוא פותר את עצמו, וכי, בנוגע לקור העז הנוראי ששורר בעולם, כי אנשים צריכים חום. אנשים צריכים חום. הוא פותר את עצמו. מישהו אחר יתעסק, הקדוש ברוך הוא יתעסק. הוא לא מסוגל. הוא מתעטף, קורא לזה בפרווה, קוראים לזה צדיק בפרווה. כלומר, בן אדם שקר נורא, הוא יש לו פרווה, הוא מתחמם, אבל הוא לא רואה אף אחד ממטר, הוא לא אכפת לו מאף אחד. אחרי המבול, הוא הולך הצידה. אבל האחים שלך, ההורים שלך, חברים שלך, העם שלך, מה? אז הוא אומר ככה, הוא אומר, מה, לא, לא, הרבי אומר, יש פה, הבעיה פה היא בעצם הלך נפשי. בתוכו פנימה, הבעיה היא בעיית גאווה. הבן אדם בעצם מחזיק מעצמו, תסביר גדלות. זאת אומרת, אצלו בא בחשבון, מתאים לו רק משימות גדולות, לתקן את כל העולם. לחמם פינה, שתי פינות, חמישה אנשים שבאים בגשם, קטן עליו, לא מתאים. לא מתאים. הוא מתעטב בפרווה, פורש. הכל או כלום. בעצם זה גאווה. חביבוש, תביא חיוך לבן אדם, תראה לו שפרעו לא מולך בכיפה, עשית הכל. צ'ופצ'יק. אתה נהיה מוזר. אתה מרחיק יהודים. אז דבר ראשון, צריך לקלוט שאין לפרוש. אין לפרוש. לעולם על יוציא אדם עצמו מן הכלל. למדנו את זה בתניא. כל דבר שאתה עושה, יש לו אפקט על הסביבה. אם אתה עושה משהו שלילי, אתה מחריב לכולם. אתה עושה משהו חיובי, אתה עוזר לכולם. אתה מוריד אוויר טוב. אתה מראה שאפשר. אפשר נכון. כלומר, יש אפקט למה שאתה עושה. אל תוציא את עצמך מן הכלל. אז זה דבר ראשון צריך להתפקח ממנו. בהמשך אנחנו נראה שכל שריטה ושריטה, יש אנשים שדומיננטי אצלהם שנהיים עבמים, אבל יש אנשים שאצלהם דומיננטי השריטה השנייה או השלישית או הרביעית, אבל אני מוצא את עצמי בעצם סלט של כולם, אני פעם כזה, פעם כזה, פעם כזה, פעם כזה, יש לי את כל החבר'ה, ולכן כל אחד צריך ללמוד את כל ארבעת השריטות. אם הוא רוצה להגיע למצב שהוא לא מאוים החיים, שהוא פועל קריאת ים סוף בנפש, אז הוא הולך בתוך מה יש, שקט בתוך ההמולה, יציב בתוך הרוגש ומזדעזע. יש לו בונקר אטומי, מרחב עצמי. לאן שהוא הולך, יש לו את עצמו. כלומר, מה זה עצמו? עצמו. חיים. יש בי חלק אלוקא ממעל. אז אומר הרבי, ששריטה נעלית יותר, זה מאלה שקופצים לים, זה אלה שאמרו, נקפוץ לים. זה על פי פשט. על פי פנימיות, זה אלה שפורשים מול הלחץ של החיים. מצבי לחץ. נהיים מופנמים. שריטה יותר נעלית, ולכן עוד יותר קשה לצאת ממנה. זה אלה שאומרים, אלה שאמרו, על פי פשט, נחזור למצרים. מה זה בנפש? זה אלה שלא פורשים מהחיים. הוא עובד, הוא שופך את הזבל, הוא עושה אפילו בגינה, הוא גוזם ועושה גם קאנט, שיפה. הוא הכל בסדר, הוא באמת, הוא הולך לעבודה, הוא עבודת צוות, הכל, הכל, הכל. אם הוא דתי, הרבי מביא את זה לקצוות. זה בן אדם שקם כבר 40 שנה, כל בוקר ותיקין, בארבע בבוקר הוא ראשון בבית הכנסת. הוא צריך לאכול, הוא מברך לפני, מברך אחרי. הוא צריך להתפלל, מתפלל 3 תפילות ביום. הכל עושה כמו שצריך. הוא צריך לעזור למישהו, כתוב בשולחן ערוך, הוא צריך לעזור למישהו, עוזר למישהו. לא רחוק מדי, אפילו תורח קצת. אבל את הכל הוא עושה כמו אחד שעושה את הדברים לצערו. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, דורש ממני, אין ברירה. אבל בעצם בלי חיות, בלי מרץ, בלי תענוג. כלומר, הוא בעצם משדר תחושת ייאוש. הרבי אומר, פה מדובר בייאוש. הבן אדם בסדר, הוא ממש בסדר. הוא הולך לעבודה, הוא אבא מכל הבחינות של אבא. אבל הוא בתהליך שחיקה. כי בפנים אין לו תענוג. כשאין לך תענוג, עדיין רוטפים אחריך פרעו וחיילותיו להזריך לך חזרה למצרים. אי אפשר לחיות בלי תענוג. זה תהליך שחיקה. בסוף ייפגע גם העשייה עצמה. יסדק. בהתחלה תתחפש ההסברים והצטטקויות, למה לפי שאלתי, טוב, צריכים קצת אוויר וזה, אחר כך כבר תפסיק לתרץ. תהליך כזה. כלומר, הרבי אומר שבעצם מדובר בבן אדם שגם כן, הוא, בגלל שהוא לא פעל בעצמו עדיין קריאת ים סוף, כי הוא צריך לצאת מהדבר הזה, האדם הזה לא פורש, אבל הוא יבש. והוא בעצם גם כן מרחיק יהודים. כל החפצים באור נמשכים אל האור. בואי נה, אליך לא נמשכים. אתה משדר בעצם שאכלת אותה, ואתה כאילו אומר לכולם, בואו, תאכלו אותה גם כן.
יהודי, אפור כזה, כל בוקר לוקח את המצוות, קשה לו, הכל, אין חיות, אין מרץ, אין פריחה, אין מאור פנים, אין חדוות חיים, אין כלום, אין חדוות יצירת.
זה מרחיק. כי מה שטוב לי באמת טוב גם לך. אז אם לא טוב לי, למה שאני אבוא להיות איתך? להיות בדרך שלך, למה? רואים, אתה משדר את זה. אתה בעצם אכלת אותה שאתה דתי, או אכלת אותה שאתה נשוי, ואתה מוציא מאף לכל הקרובים אליך, הילדים אוכלים אותה מאבא כזה. חיים, חיים. רבי אומר, צריך להכניס חיות במה שאנחנו עושים, תענוג. כי אחד הבחינות הכי נעלות בנפש שלנו זה התענוג, בלי תענוג אי אפשר לחיות. ולכן כל מה שאתה עושה, בשביל לפעול קריאת ים סוף בנפש, לא להיות מאוים מהחיים, אתה צריך להכניס תענוג אפילו בבעזה. למתיק תמר, זה עבודה. עם סוויץ' פנימי, אתה לא עושה טובה לאף אחד. זה פשוט הגנה עצמית. אל תכנס למוד של... אוף... אל תכנס לזה. זה קוטר. וכולנו מאוימים מזה. אין אחד שלא מאוים ארבע שריטות. התורה היא תורת חיים. תחיה. תהיה. מה זה קריאת ים סוף בנפש? שבכל מצב אתה הווה. בשלמות. מותר להיות. אבל לא באיזה מין אגדה. אין אגדות. בתוך מה יש. שום דבר לא נברא, אלא לכבודו. אז אם ככה גם הבעסה נבראה לכבודו. רק מה? תמון שם אור גדול. זה עבודה שלך לחשוף את זה. וכל שנה יותר טוב, ספירלות, כל שנה, בזה גופה. איך עברה השנה בעניין שאני מכניס תענוג מה שאני עושה? איך עברה השנה בלא לפרוש כשאני פצוע? זה כל שריטה היא גם לגיטימית, היא חוקית, כשהיא בטעם, במיון נכון. כשאתה נפצע ואתה פצוע ואתה בן אדם שקלפו לו את האור, כל זה מצב שאתה, אתה, 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 כל רוח מחיבה לך. הפצע פתוח, אז צריכים סביבה אוהדת, צריכים מקום שלא מסתכלו לך בפגיונות. אנשים עדיני נפש, עצילי נפש. אז זה נכון, ולקק את הפצעים בצד, במערה. אבל חביבו, שאם אתה רואה שזה נהיה חזות הכל, זה כאילו המציאות אומרת לך, יאיר, תתעורר. אתה בסריטה א', אתה מופנם, אתה אבם. תהיה תקשורתי. ובזה גובה להשתפר כל שנה. אני אומר לכם, זה שיחת חיי, אני חיים את זה כל שנה. 27 שנים. זה ממש מרפא אותי. לאט לאט. זה לא שאתה הכל. יותר טוב ממני אתמול. מראה לי כאילו איפה אני גנוב. כן, לא. לא, באינטרנט זה הרבה יותר חמור. זהו. רגע, לפעמים מאחרים את המועד. אמרתי כמה פעמים שכשאדם נרדם, אז ההגנות הולכות לישון, והדברים חודרים עד רבה, הרבה יותר עמוק ויותר פנימה. ולכן מי שנרדם בדיסקוטק של מוזיקה אלימה ועם ויברציות של בלגן, אז זה חודר פנימה, תוך כדי שינה, לחלומות שלו. ואם הוא נרדם בשיעור כזה עם תכנים כאלה, חודר פנימה, פנימה, פנימה. כלומר, יש עניין לעשות אגף הרסלים כל שיעור, שמי שעייף גם שווה להגיע. זה חשוב ביותר להגיע, אני אומר לכם, לרדם בשיעור של תכנים של אמת, עדיף, כי אנחנו ישנים בהליכה בכל תחומי החיים, והמוזיקה בדרך כלל לא כזאת, לא ערבה, לא פנימית. פה זה דברים של אמת, חיים. לא שאני מחמיא לי, אני רק בסגנון שלי אומר את הדברים. אוריאל, יש מצב לקפה? שחור, לא חזק, רבע כפית סוכר. ואז הרבי אומר ש... שריטה נעלית יותר. גם כשאתה יבש, האויב מספר אחד של הבינוני, גיבור הספר של התניא, שזה כל אחד מאיתנו, בכוח. אנחנו צריכים כל פעם להשתדל, ככה כל פעם ללמוד לעורר את הבינוני שבי. יש בי פוטנציאל להיות בינוני, אדם שחי בהווה, אדם שמדליק אור באופן מסודר, אדם שמאזן בין קצוות, בינוני לשום ביניים בין קצוות. יש בי בכוח את הפוטנציאל. אז בעצם כל המסלול החיים שלי זה בעצם ללמוד אודות הבינוני בשביל לזהות את זה פי, לרומם את עצמי בתוך היומיום. מי שאומר שהתניא גבוה מדי, הוא בעצם פותר את עצמו מאחריות לעבודה וחינוך עצמי. עכשיו החיים, תגנוב רגע של בינוני, תחשוב חיובי. מה לפני מה אחרי לא עליך, עכשיו, חידוש, לא היה ולא יהיה עוד פעם. אז בכללות, אומר הרבי, שריטה נעלית יותר, ולכן יותר, ובאמת קשה לצאת ממנה. השריטה השנייה שאדם יבש, זה דבר שהוא ממש מבלי משים, אין מה לעשות, אויב מספר אחת של אדם החי, אדם הבינוני, שבמגע התמידי עם החידוש שבכל רגע, חד פעמיות שבכל רגע, זה האויב מספר אחת, זה המובן מאליו, זה כוח האנרציה, זה הרגילות. זה מין תרדמת, זה סוג של תרדמת, סתמיות. ולכן צריך להתמודד עם זה, צריך להזכיר לי שמדי פעם אני עם אותה קבוצה שמו חוזר לי מצרים, אני בעצם חי פה עם תחושה שאכלתי אותה. אני עושה את הנכון, אבל אכלתי אותה, חזרתי לי מצרים. חיים. שריטה נעלית יותר, ולכן עוד יותר קשה לצאת ממנה, כי הבן אדם ממש מאוהב בעצמו. כן, השנייה היא גם כן נעלה מאוד, זה בן אדם איכותי, הוא קם כל בוקר 40 שנה ותיקים. הוא יקה, יש לו המון כללים כאלה שמחמיאים לו. הוא אחלה, אבל הוא משדר נחס. אין חיות. שריטה שלישית, בדיוק להפך, אדרבה, לבן אדם יש המון חיות במה שהוא עושה. המון חיות. הוא ממש אריה, נמר, נשר, כל הדברים הכי גדולים. מה זה קל רגליים, ואז שביבי, והראש עובד בצלילות ופרטים, פשוטי פרטים. הוא עושה את העבודה שלו בחיות עצומה. אבל מה העבודה שלו? הבן אדם מנהל מלחמות כל הזמן. יש לו 15 אנשים במשפט בו זמנית. יש לו עוד 15 בסטנדביי. יעבור הזמן שלך חביבוש. הבן אדם מאמין באמת שלו, כל כך מאמין באמת שלו, שהוא, אצלו ברור לו שאת כולם זה מחסל, את הבלוף זה מחסל, את הפרעונים, והוא מזהה פרעונים על כל צד ושעל שכנים בעבודה. הוא כל הזמן קולט נקודות שליליות, שליליות. יש לי צד כזה. וכשאני נכנס לזה, יאיר, שריטה ג', שריטה ג', צא מזה. זה מרעיל אותך. אני רואה כמה זה מרעיל אותי. בוודאי, בגלל שזה עדיף מסריטה השנייה, לכן זה יותר מסוכן, כי בן אדם עוד יותר מואב בסריטה הזאת. הוא נהיה לוחם! שבס! מרחיק את כולם! כסח! אתה שלילי, אתה יורד מהדרך! אש. יש פורש, יש יבש, יש אש. זה הקטעים שאני עצבן, בעצם. והרבי מסביר בצורה נפלאה. קודם כל יש פה חיות, זה כאילו נעלה יותר. אבל מה? הוא אומר לו, תשמע, אוי, זה ממש לא עבודה. מה שנדרש עכשיו בזמן הגלות, והגלות זה גלות הדעת, זה בכלל לא משנה אם אתה בארץ או בחול, איפה הדעת מונחת? בזמן שגלות הדעת אין זמן למלחמות, זה לא עבודה. זה לא עבודה. באופן מקומי, זמני, נקודתי, אסור להיות פרייר. אסור. מישהו מטפס עליך, צריך לעצור אותו לאסרטיבי, תפסיק. למה? כי אם אתה נותן לו לטפס עליך, אתה מכשיל עיוור, ולפני עיוור לא תשים מכשול. אתה צריך להיות אסרטיבי, לעצור דברים לא לעניין. די, כשמשהו לא בסדר. אבל אל תעדר בזה. כשאתה קולט שזה הפך להיות חזות הכל, ונהייתי פשוט לא, מיליטנטי. יש לי קטעים כאלה, אני נהיה אדמוני. אז כאילו המציאות אומרת לי, יאיר, אתה בסרטה ג' צריכים לצאת מזה. זה לא עבודה. והוא מסביר כמה סיבות למה, תודה. כמה סיבות למה. דבר ראשון, הוא אומר, עם מי דיברת? דיברת עם הקדוש ברוך הוא? דיברת עם הקדוש ברוך הוא לגבי... דיברת עם משה רבנו? עם מי דיברת? מי אמר לך להילחם בכלל? ומי אמר לך עם מי להילחם? לבחור את הפרעונים שלך? ודבר שלישי, מי אמר לך דרכי הפעולה שאתה נוקט? איזה נשק? כמה עוצמת בוקס? מתי? כל הדברים האלה זה הכל בשכל שלך. זה לא ציווי אלוקי. אומר הרבי, עכשיו העבודה זה צריכים להדליק אור. כלומר, כל האנרגיה שיש לי במחלוקות, בפרנויות, בכעס, בצינה, בטינה, בקפדה, כל האנרגיות האלו, אפילו שמלאות חיות, הן בעצם פספוס אדיר, כי זה אורות גבוהים שהולכים לשטויות. זה הרסני. גם לי זה עושה רע. אני רואה, זה עושה לי רע. לא שם בלילה. שאני כועס. נקודתית, חוקי. זה כמו שנקודתית, צריך לפרוש את הפצוע. נקודתית, צריך לקבל את זה, שיש גם יתרון לרגילות, כאילו אמונה לשון אומן, כמו אומן המאמן ידיו, אתה, בלי לחשוב, אתה מתנהג שולחן ארוך. אבל חביבו שלא חזות הכל. גם פה יש מקום, נעמים במקום, אנשים שעושים פישול, שלא מתנהגים יפה, אתה פשוט מסיר מכשול מפני עיוור, הוא עיוור, הוא לא רואה את הטוב לב שלך, הוא מנצל אותך, תעצור את זה, תהיה אסרטיבי. אסור להיות פרייר. אבל חביבוש, אל תעדר בזה, אם זה הופך להתחזות, הכל ממש. המציאות אומר לך, יאיר את הבסטה ג' עכשיו העבודה להדליק אור, קח את כל האנרגיות העצומות האלה, את כל החיות הזאת, ונראה אותך מפריח את השממה. נראה אותך עושה אוויר טוב. נראה אותך עושה דברים חיוביים. כמה אנרגיה אתה שם על מלך, על הרס, על מוטיבציה שלא לי ולא לך. אני אוכל אותה, אתה תאכל אותה שנינו עד לתום. מה, אתה שעיד של הסתם? של הכלום? חביבו, צריך להדליק, צריך לעשות אור, זה חיובי, שרת את האמת. כמה אנרגיות הולכות לאיבוד במלחמות. אומר הרבי, יותר מזה, בזמן שאתה עשו במלחמות, תדע לך שגם המנצח יש לו צד של נזקים. זה לא שיטה, זה לא גישה, זה לא נכון. זה לא עבודה היום. עכשיו צריך להתמקד בהדליק אור. אז כל פעם שאני קולט את עצמי כועס, ואפילו שאני צודק נורא. תמיד המורה שלי היה אומר לי, רב מאיר, זכרונו לברכה, אומר לי, כל ימיי השתדלתי לא להיות צודק. זה עולם שלא צודקים, שלא לא מושלמים. אין זמן להיות צודק. זה לא נכון להיות צודק. בעל מוחין הגדלות, אין לו זמן לריב. כי יש לי כל כך הרבה דברים לשפר בעצמי. כמה שממות יש לי משלי, שזה חלקות שאני צריך לעבד אותם. זמן יקר, הוא נגמר בפשט. דבר נוסף, מהותי ממש, אומר הרבי, צריך להזכיר לעצמי כל פעם שאני בסריטה של העצבן, להזכיר לעצמי את העניין הזה. ומשנה לשנה להשתפר בזה. ולא לאכול את הלב שיש לי נטייה לזה, אם זה דומיננטי אצלי, או אם זה רק לפעמים אצלי. ברגע שאני נכנס לסריטה הזאת, יש עניין לזכור את השיחה, אז בשביל זה לומדים חסידות. מה זה חסידות? זה מרפא לנפש. מה זה מרפא לנפש? אתה לא מתחשב בך, אתה שם בתודעה משהו שמצנן, זה השמן של החוכמה, ממתן את השערה והגש של הים הסוער של החיים. שופך שמן, שמן זה חוכמה, שמן משרת קודש. אתה פשוט לא מתחשב בך, אתה מדליק את האור. תופס את הסריטה על חם. לא מתחשב בי, זה המסירות נפש בשיטה, התבוננות, יש נכון, מארח את הנכון בתודעה שלי, זה קרבת אלוקים כי רבה היא. ולא להישבר מזה שאני עצבן או שאני יבש, או תקופות ארוכות זה קורה בלי שום חדוות יצירה, או שאני יודע מה פורש. לא, צריך לארח בתודעה של פורש את אמיתת היציאה מזה. בתודעה של יבש, את אמיתת ההתעוררות, הכנסת חיות, לחלוכית בזה. בתודעה של עצמן את, את הנכון ש, 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 שבל לצאת מזה. לקרר את הרתיחה הלא בריאה שלי. הרבי אומר דבר משמעותי ביותר כאן. הוא אומר שקשה לדעת מה המקור בנפש של הבן אדם שנכנס לקו הקסח. הרבי אומר קרוב לוודאי שזה בכלל לא שייך לצד הקדושה. כי אם מדובר בבן אדם שנתון לשפוט של טבע הגבורות, עצבן, טמפרמנט, ובעצם משחרר תסכולים מעצמו בשם האמת, הופך את זה לשיטה. בעומק העניין, כשאני בקו הקסח, מוגזם, אני מפרק מתחים של תסכולים מעצמי, פסיכולוגיה פשוטה של גיל הנעורים, של הסריטות מהילדות. ואחרי זה אני גם מסביר כמה זה לטובתו ולטובת האנושות, ועושה מזה דגל, אבל בעצם, לכן זה גם מסוכן. ואדם כזה מרחיק יותר משני הקודמים. למה בחיות הוא מרחיק? מי יתקרב אל אחד כזה שיורה? בן אדם יורה, פוגע. פגיעות קשות. קריאת ים סוף זה לא רק בשבילי, זה גם בשביל הסביבה, כי התורה שלי זה התורה שלך, התורה שלך זה... מה שאמת זה אמת. ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, האמת היא אחת. כלומר, אם אתה מרחיק אנשים מהאמת שלך, האמת שלך לא אמת. אתה לפני קריאת ים סוף. אתה עדיין מאוים. חיים. זה נכון לגבי דתיים, לגבי חילוניים, לא משנה. כל בן אדם, בתוך נסיבות חייו, צריך לפעול בעצמו. הבעל שם טוב אומר, אפילו בגשמיות, תעזור ליהודי בגשמיות, לכל שכן ברוחניות. חיים. שנייה, זה עוד חם. עוד לחיים. מוסיף הרבי דבר נפלא, בשם בעל התניה. בלב של התניה, פרק למד ב', אצל בעל התניה אף פרק הוא לא סתם. שהוא מדבר על העניין של אהבת ישראל. כלומר, הזולת זה הראי למצב שלי. זה הראי האמיתי. כי ראי זה אור חוזר. אתה רואה את עצמך, דמות עצמך. ולכן, זה הלב של היהדות כולה. היחס אל הזולת, אהבת ישראל. זה הלב של התניה, פרק למד ב'. ושם הוא מסביר שכשאתה מנסה, אפילו שאתה כועס על מישהו, ואפילו שהוא עושה דברים לא לעניין, ואפילו שאתה מזהיר אותו בשקט, לא בפרסיה והכל, והוא ממשיך, ולא רק זה, הוא גם בועט בך, כועס עליך, צועק עליך, מרביץ לך. מצווה לשנוא אותו מצד הרע שבו, ולאהוב אותו מצד הטוב שגנוז בו. זה קשה, כל שנה יותר טוב בזה. זה קשה, למה נטייה הטבעית שלי? איקס! זה התנהגות התגוננותית, זאת אומרת, אני שורד, ולכן כשורד אני ממש צר עיניים, צר אוזניים, צר נחיריים. אין מקום לכלום. שחור או לבן. ובמיוחד מי שפוגע בי, וכשיש במיוחד דו שיח של חרשים, שכל אחד בעצם מדבר עם מושגים אחרים, ובעצם מתכוונים בבסיס לאותו דבר, בוא נהיה שונים, בוא נהיה חברים, בוא נפרגן זה לזה. מה בדם צריך? עידוד. זה צמח הדין. עובדה, אלה שמפרגנים לי, אני אוהב אותם. חיים. אלה שחפשים אותי, זה נורא ביום. זה כאילו, הוא הורג אותי חי. הוא משמיט לי את הקרקע. הוא מביא אותי לנחיתות. תחושה קשה ביותר, התגמדות, היעלמות. גם זה, תדע לך, ג'יבובו, יש בתוכו, תסנה את הרע שבו, ואל תשכח לאהוב את הטוב שגנוז בו. גנוז בו טוב. לפחות לגביך, לגבי אחרים אולי מראה את זה. חיים. ואומר שם בעל התניה, שאם אתה אוחז בקו הקסח, ככה בגוון אדמוני אחיד, אם אתה אוחז בקו הקסח, כשאתה לא מצליח, יש נזק. נשאר משקע, לך תתקן את זה. זרקת מילים, אי אפשר, די. זה עשה בלגן. אבל אם אתה אוחז, חבר'ה, אני מבקש, מי שרוצה לדבר, בבקשה בחוץ. אנחנו נפגשים פעם בשבוע, יש גם אינטרנט, רואים בכל העולם, לא שייך שאנשים יתייחסו לעניין בחוסר התחשבות. לא שייך. גם לבוא מוכר וגם לדבר. נא להתאפק. כלומר, את העיקר אני אעשה לך אחרי זה, חכי, חכי, אני אראה. זאת אומרת שבעצם מדובר כאן, אומר הרבי, קח את קו החסד, בזה תהדר. אסור להיות פרייר, תהיה אסרטיבי, אבל אל תהדר בזה. במה כן להדר? תשתדל להדר בקו החסד, המאור פנים. שזה, התורה לרוב תדבר, שרוב העבודה שלך, רוב הגוון שלך, יהיה אוויר שעושה טוב, אוויר טוב. שאנשים ירגישו שאתה לא מחפש אותם. זה באוויר. מרגישים. אנחנו יצרני אור. זה העבודה שלנו. והוא אומר, אם לא הצלחת, כשאתה לוקח את קו החסד ולא הצלחת, זה בשונה לקו הקסח כשלא הצלחת, שם נשאר משקעים. פה לא הפסדת לפחות מצוות אהבת רעים. מה זאת אומרת? שמת בתודעה אוויר טוב. כשאתה שם בתודעה אוויר של קסח, זה מרעיל אותך. ואם לא הצלחת, אז אכלת אותה פעמיים. אבל אם לא הצלחת בקו החסד, לפחות לא הפסדת את האוויר הטוב, ותוכך יש אוויר חיובי. זה פשוט הגנה עצמית. כל שנה יותר טוב. זה לא שאני חוזר על השיחה הזאת. זה והיו ביניך כחדשים. עד חדשים בלי כ... בלי כף הדמיון. חדשים ממש. חיים. הזמן יקר. הזמן יקר. וחומר גלם צריך ללוש אותו. האישיות שלי, אני צריך לשים עליה חותמת של עבודה. ואין עבודה בלי קבלת עול. שים את הנכון, תבוא גם כשגשם. גם כואב לך עצמות. אם זה יימשך, אני אבקש לצאת. אני אפילו לא תנועות. דום שתיקה, היינו אומרים בתור ילדים. זאת אומרת, אומר הרבי, ששריטה שלישית עניינה בעצם, גם אני אבקש לסגור פלאפונים. את שלי אני סוגר. פשוט זה ריטואל חוזר, לכן אני מרשה לעצמי לומר את זה ככה. זה ריטואל חוזר כבר 12 שנה. בערך. זאת אומרת, אומר הרבי שסריטה היא לא דבר בלתי הפיך כשאתה מסכים לעשות את העבודה שמה שהתורה דורשת ממך, התורה לשון הוראה. חביבו שתסתכל בעיניים של החולשה, קרא לה בשמה. החסיד לא מתא את עצמו. אל תתא את עצמך. ואז השם חונן לאדם כזה דעת. היינו הבחנה בין עיקר לטפל וגם היכולת להתמקד בעיקר ולהצליח לדעת מה תפל. אבל זה מתחיל בקודם כל, קודם כל להסתכל בעיניים של הבעיה. התנאי לקריאת ים סוף זה להתפקח מארבע תגובות לא נכונות למצבי לחץ. התנאי לא להיות מאוים מהחיים. זה קודם כל לתקן את עצמי, לא את הסביבה. לא לדרוש מהשם בכלל, מעצמי. לא מה הוא נותן לי, אלא מה אני נותן לחיים. זה הקטע שלנו. אדם לשון אדמה לעליון. חיים. זה מין סוויץ' פנימי, אחרת זה נהיה תחושה של אני מדל קצה את זה בעוד ואני רק אני מתאמץ והוא מה? חיים. זה להתבגר. תקח את אחריות. מישהו צריך לחייך, תחייך. תהיה זה שמחייך. מישהו צריך להתפייס, תהיה זה שמתפייס. שריטה רביעית והיא נעלית יותר ולכן יותר קשה לצאת ממנה, כי ממש מנת חלקם של אנשים גדולים, ככל שאנחנו עולים זה יותר גדול. זה הקטע, זה גם מטעה. יש ממש המון אנשים שפשוט מואבים בשריטה בתוך עולם הקדושה, זה נקרא מצרים דה קדושה. בתוך הקדושה גופה. אני לוקח את תכונות האופי שלי, את הסיטות שלי לתוך ה... גם אם אני בעל תשובה או על כל דבר, זה אנושי לגמרי. התורה לא ניתנה למלאכים, ניתנה לבני אדם. שיש להם חולשות. מלאכים אין שנאה, אין קנאה, אין תחרות, לא צריכים תורה. כאילו, בבסיס העניינים, לקבל את עצמי, באמת, לקבל את עצמי לא מושלם, שמצריך עיבוד. אני חומר גלם. אני חומר גלם. לא טיפוס מעל ביקורת. והוא ממשיך ואומר שסריטה רביעית זה אדם שלא פורש ולא יבש ולא אש. אלא מה? הוא, כמו היהוא בן גרה, הוא מתבושש. מה שהוא עשה לעבדים שחיכו עד בוש. אני מתמאמה מלהיות תקשורתי, אבל בהיבט וגוון מאוד מאוד מיוחד. זו סריטה מאוד מיוחדת. זו סריטה של אנשים איכותיים, שבמובן מסוים לא נותנים את הדעת מספיק על להיות תקשורתיים, על להיות גובה עיניים, או באיזשהו מובן ללכת בצניעות עם השם. הצנע לכת עם השם אלוקיך. או בלשון החסידות קוראים לזה בלי בליטות.
אני חכם. אני עמוק. תן כבוד. אם אפשר לפתוח את הניילון מהר. כשעושים לאט זה לוקח שעה. כלומר, יותר פשוט מהר, זה נגמר.
כלומר, בעצם מדובר באנשים שלא פורשים, הם מעורבים עם הבריות. זה אנשים גם כן שלא אכלו אותה, יש להם המון חיות במה שהם עושים, החיובי. זה גם אנשים שהם לא מיליטנטים, לא עסוקים בלכסח כל היום. הם פשוט אנשים שכל הזמן מתפללים להשם. זה צדיקים, זה אנשים גדולים. כלומר, הם בחרו לא לעשות, הם מבקשים שהוא יעשה. שיעשה מה שנראה לו, שנכון לעשות. אבל הם בחרו תכלס, במה זה, אחד ההיבטים שזה ביחסי אנוש, זה כשאני, אני איכותי, אני עושה טוב, אבל אני הולך עם בליטות, ואז אני מקווץ את השני. הוא מרגיש, אי אפשר לעמוד בנורמות שלו, זה. הוא כזה איכותי, אני לא יכול להיות כזה, אז זה גוף המרחיק. הוא קדוש כזה. חביבוש, צמצם, צמצם, צמצם. כשהייתי ילד, קראו לזה דני דין. רואה ולא נראה, רואה הכל, אבל לא עושה רעש. די להשתעשע, קח אחריות. זה ילדותי, במובן מסוים. אחרת אתה עדיין, זה עדיין מאוים. כי אתה לא פועל בעולם, העולם בשבילך זה מחוץ לתחום. זה לא מקום לעבוד בו. והרי מתן תורה זה ניתן בשביל לעשות שולם ברוחניות לגשמיות. בין הכוח לבין הפועל, בין הפוטנציאל לבין המימוש. כלומר, למעשה, מה זה מתן תורה? חייבים קריאת הסוף לפני כן. מי מסוגל לגלות את האור שגנוז בתוך החושך? רק מי שמפסיק להיות מאוים. איך תפסיק להיות מאוים? קריאת ים סוף. איך קריאת ים סוף? על ידי התפקחות מהסריטות שלך, חביבי. בין אם זה תקופתי, בין אם זה מיקס כל הזמן. סלט של סריטות, לחיים. זה ארבע אבות הסריטה, הכל משתלשל מזה. כי כל סריטה זה מאוימות מהחיים, אני פשוט מרגיש גנוב, מה יהיה? לא יכול לשנייה, אופס אותה טעות, אופס אותה טעות, די כבר, לא רוצה, די, אופס. נשרטתי. זה מאוימות מהחיים. זה הרגשה של ניתוק זרות, ניקור אל החיים. זאת אומרת, הרבי אומר שבעצם הבן אדם בחר במוטיבציה בעצם במובן מסוים פסיבית. כלומר, הוא לא מדליק אור, החפצים באור נמשכים על האור. חביב, אתה מדליק אור, פרוז'קט כזה גדול, שאתה בעצם מסנבר את כולם. זה אור גדול מדי. צמצם. צמצם. וצמצם גם באופן פנימי, זה לא עניין חיצוני. זה סוויץ' פנימי. וכל שנה יותר טוב בזה גופה. כל שנה יותר טוב בזה גוף, החבר'ה זה מעגלי צדק למען שמו, לא מען שמי. אחרת אתה שורף ימים ושנים. והזמן יקר. נעשה ניגון קצר בשביל שנספיק יותר מהשעה. אני לא רואה מסים עבורים. אתה עובד עליי. אז נעשה נעשה שירונצ'יק, שירונצ'יק קטן, ונמשיך, כי אני רוצה להשלים את השיחה. לא רוצה למרוח את זה לשני שיעורים. זה שיחת חיי, חבר'ה. זה כל פעם מיישר אותי, בכל שנה אני רואה מה עשיתי בינתיים. וזה גופה. פחות עצבן, או יותר נכון, יותר לומד למתן את זה. גם כשאני צודק. פחות יבש, גם כשזה ממש לא באשמתי. ופחות פורש כשאני פצוע. ופחות עושה רעש מהאיכויות שלי. בסוויץ' פנימי. וכל זה לאט לאט נותן תחושה שאתה מסיר את האלם, את המנוכרות של החיים. אתה פועל קריאת ים סוף בנפש. תתחיל לראות לאט לאט בכל דבר, אלוקות ממש, מסר אישי אליך. כל זה בפרשה שלנו. והרבי שם את עצמו בתוך תורתו. ולכן צדיקים חיים גם במותם, כי תורתם זה החיים שלהם. זה עובד בעולם גם עכשיו. שלוש שעות הניגון הזה. נביא תזמורת שלמה. כולם ידפקו. חיים, חיים. הרבי אומר שזקוקים למעשה. אי אפשר להיות לא פעיל לחכות שהשם יעשה. אתה צריך לעשות. למה? כי יהודי הוא קשור לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נושא הפכים, ולכן גם יהודי צריך לשאת הפכים. מצד אחד, צריך לעבוד על שתי עבודות במקביל, אחת פסיבית ואחת אקטיבית. הפסיבית זה עבודת האמונה. ומה זאת אומרת? כי עבודת האמונה זה בעצם, כל החיים זה ניסיונות באמונה. מה המשמעות של אמונה? שאתה צריך להתאמן באמונה, שבכל מצב להאמין שאין רע יורד מלמעלה, גם כשרע לך, גם כשלא טוב לך, גם כשאתה מקוסח, שום דבר. זה כל הזמן לתרגל את העניין, אמונה לשון אומן כמו אומן המאמן ידיו, שעד רבה מדובר באור כזה גדול שהוא מזנבר אותי, אני עוד לא כלי לזה. כלומר, כל הטלטלה הזאת, חכה, בסוף תגיד, וואו, תודה שענפת בי, התפקחתי, הבנתי עניינים. לפעמים פרק רע שלי בחיים, במכלול הימים, אני רואה בפרספקטיבה רחבה, שזה היה פרק טוב, וכך אותי להתפקח. חשבתי שאכלתי אותה, למה תפסו אותי? בוא נעז, די, מה זה לא גונב? חיים. זה פרק טוב. רק באותו רגע זה היה בוקס בעין, גמרנו, אכלתי אותה, איזה... ואני תהיה טבעי, זה אגיד, לברות בייסורים, אין אמת, יאללה, ככה אתה עושה, לי! אכלתי אותה. למה תפזו אותי? למה סכנה צעקה? ולפעמים פרק טוב, אתה אחרי שנים אתה מבין שהוא רק הרס אותך, פינק אותך. זה לא היה טוב. כלומר, בעצם אומר הרבי, מצד אחד נדרש ממני עבודה של אמונה, לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, כשאתה משחק אותה, דברים זורמים, דברים מצליחים, חביבוש, אל תתפוס גובה. זה תרגול כל שנה יותר טוב בזה. אתה בעצם כולך בובה, ככה מוליכים אותך וחוטים כאלה עליונים. כל השגחה פרטית, הכל, חיים. מצד שני, בו זמנית, אומר הרבי, צריך להתאמן בביטחון. ביטחון זה עד ביטחון עצמי. תפקודי, תפקודי, נא לתפקדוס. לתפקד, לתפקד. אפילו שאתה אידיוט גנוב, הכל עבוד, שום דבר. אתה פותח בהשם שהוא כל יכול. עד כדי כך שהוא יכול אפילו לשנות את הטבע, שהדברים נראים עבודים חסרי תקווה. יש זמנים קשים ביותר. ואז זה בעצם בא לך בשביל שתתאמן בינתיים לתפקד. מה זאת אומרת לתפקד? כי ביטחון בהשם, לא סתם שיהיה טוב, יהיה טוב, אני אראה ואני אגלה. בעיני בשר, אתה מאמין, אתה בוטח שבעיני בשר יהיה טוב, לי, במושגים שלי. כלומר, מה זה אמונה? אמונה זה לתרגל באופן פסיבי, ש, 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 שאין רע יורד מלמעלה, אבל תכלס, רק הוא יודע שזה טוב, לי זה רע. בפסיבי של המתפלל כל היום, כן? הוא בוטח בשם, רק הוא, אבל מה הוא? לא מספיק רק עבודה של אמונה, צריכים גם עבודה של ביטחון. מה זה ביטחון? ביטחון עצמי. חביבו שאתה תפקד. אם אתה לא מחתל, יש פצעים. לא הוא יעשה לך ככה, ייקח אותך לעבודה, ייקח אותך לפרנסה, ייקח אותך לעשות שולם עם הילד, עם השכן. אתה צריך לעשות. כלומר, אקטיביות עד הקצה האחרון, אם לא תעשה, זה לא יעשה. הכל תלוי בי. צריכים מעשים. תבוא לשיעור גם כשיש גשם וקר. תבוא. מה? אבל זה ביטוי שאתה בוטח בהשם. כי אם אתה לא בוטח שיהיה טוב, הטוב אני רואה ונגלה, אז בשביל מה לצאת? אין מוטיבציה. כלומר, אם יש מצב של קטסטרופה, ואני נטייה טבעית זה להיכנס לפאניקה, לשיתוק, אני מפסיק תפקד, אני לא עושה ארוחת ערב בינתיים. כי מה הטעם? הכל עבוד, נחרב לי העסק, רק לקפוץ מהמגדל. שום כלום, מה שלא קורה, את מה שלפניך חביבוש תפקוד. ומבטיח הרבי, בשיחות אחרות, שרובה דרובה של המקרים, שאתה במצב שעל פי דרך הטבע הכל נראה אבוד, אם אתה ממשיך לתפקד ביטחון עצמי, בגלל שיש לך ביטחון מהשם, ביטחון עצמי לתפקד בינתיים כמו שצריך, עסקים כמה שיותר כרגיל.
הכי פשוט, הכי פשוט, הכי פשוט. אל תכנס לפניקה ולרפיון ולשיתוק, זה לא טוב. כי רובה דרובה של המקרים האלה, אם אתה ממשיך לתפקד, אחרי זה פתאום השרה פונה ימינה, והבלגן מתבהר ובכלל עבר מעליך, ורובה דרובה מתברר כפחד מהפחד. פניקה על כלום. וכמה טוב שהמשכתי לתפקד ולא טרפתי את הקלפים. רוב הניסיונות בחיים זה ניסיונות של כאילו. דמי ניסיונות. אתה מפסיד מראש בגלל הפאניקה. זה הדרך שרבי אומר, אל תדאג יותר מדי. אבל מצב מדהים, לא, כמה פעמים אמרתי לך כבר, תפסיק לדאוג יותר מדי, זה מקלקל את הצינורות. זה עבודה על ביטחון, תעשה בינתיים. תעשה בינתיים, אתה תראה, יקרו ניסים וניסי ניסים. המון אנשים מתים משבץ נפשי, לא מבעיה אמיתית. זה כאילו אתה בא לבית חולים, קוראים לזה HY, כל התסמונת של כיף לב והכל בראש. מרגיעים אותו ואני מולד לך הביתה. וזה כל הסימפטומים. וכאבים ושיתוק וזה הכרה, מה לא? אמרנו כמה פעמים שכאילו לעבוד על ההיפוכונדר שלי, להרגיע אותו, תרגע מותק, תרגע. כל שנה יותר טוב בקטעים שאני נוטה להיכנס לאוי ובוי, והחיים מזמנים את זה, החיים זה סיר לחץ. אז תגובה לא נכונה למצבי לחץ זה לגוד, תעשה בינתיים משהו. תעשה בינתיים משהו, הדברים הרגילים. איך אמרתי לכם, חבר שלי כתב לרבי לפני 40 שנה. הוא היה בחור בן 30, 27, בחור מוצלח מאוד מהמון בחינות וזה וזה וזה, והיה לו איזה בלגנים, והוא כתב לרבי שהוא נכנס לתקופה של חרדות, ממש, בן אדם שלא מתאים, סיירת מובחרת, עורך דין, אבא עם עסק קטן עשה מזה אימפריה, בית בסביון, אחוזה. מה זה? הולך למות. איי, כאלה. עם עוצמה שלא רואה בעיניים. הצילו. אגב, זה מכת התקופה. שהרבה מאוד אנשים סובלים מזה. אז הרבי כותב לו שני דברים שאני חי איתם כל הזמן. דבר אחד, הוא אומר לו, ישיח דעתו מענייני בריאותו, שכן יעבור על ידי התנהגותו המתאימה. בינתיים תעשה ארוחת ערב. זה יעבור. כל הקטע שאתה מפסיק תפקד. זה נהיה כדור שלג. חיים. בינתיים חובות 500,000 שקל, 500,000 יורו, 7,000,000 יורו. חביבוש, התחושה הטבעית זה אין טעם לעשות כלום. שום דבר, תעשה שקשוקה בערב עכשיו. חיים. אל תתברג ואל תסתבך על ההווה. תפתח בהשם, שהוא כל יכול וגם את הטבע יכול לשנות. נסיעה טובה, נסיעה טובה, ודרישת שלום ורפואה שלמה. זאת אומרת, הוא אומר, בשביל להבין מה זה ביטחון, מה זה ביטחון, ביטחון בהשם, זה עבודה אקטיבית, אתה צריך לעשות, לא מספיק להתפלל, זה גם שריטה. כמה שזה גבוה, זה גבוה, אל זלזל. בינתיים, תביא אור, תביא משמעות, תביא, די, די, מישהו צריך להישאר ער בלילה הזה. בסביבה שלך, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. או אישה. זאת אומרת, הוא אומר, בשביל להבין מה זה ביטחון, אז הוא מביא מכתב של הרבי רייץ בעל היום ההילולה, בהערה בכלל, אבל זה מדהים מה שהוא מביא שם. מכתב של הרבי הקודם שהוא מסביר מה זה ביטחון. מה זה עבודה על ביטחון, ביטחון עצמי, שזה ביטחון מה שמשתקף בתפקוד. הוא אומר ככה,
בעברית יש הרבה מילים שנראות על פניו נרדפות בשביל המליצה והיופי, אבל לא, 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 כל מילה יש לה עניין, והתבוננות בדקויות של כל מילה יוצרת עושר בשפה שמגלה עושר בנפש. מי ששפתו רדודה, נפשו רדודה. הוא כאילו עם הגב אל ים רבדים דקים בנפשו. חי רדוד. השפה שלנו זה לא סתם, שפה עשירה ביותר. אז תקווה וביטחון זה לא מילים נרדפות. בשביל להבין מה זה ביטחון, הרבי מסביר מה זה תקווה. הרבי הקודם, שיום ההילולה שלו מחר. הוא מביא שהמילה תקווה מופיעה פעם הראשונה בתנ"ך אצל רחב הזונה שהחביאה את שני המרגלים ביריחו, כלב ופנחס. שני מרגלים היו שם, והיא החביאה אותם והצילה אותם. ואחרי זה הם אמרו לה, אנחנו נציל את המשפחה שלך, אבל מה, שימי את המשפחה שלך, היא גרה בחומה, ובחלון תשימי חוט אדום, זה נקרא חוט שני, ובכתוב זה נקרא תקוות חוט השני. הפעם הראשונה שמופיע המילה תקווה זה בסיפור הזה, ספר יהושע. אז מה? למה זה נקרא תקווה, אומר הרבי? בגלל שמקווים שהחוט לא יעוף ברוח, מקווים שהחוט לא יחתך, אבל יש חוט במציאות, זה נקרא עדיין תקווה. אם נביא דוגמה מהחיים, בן אדם נפל בעסקים, חרבון גדול, זה אכזרי גם, אכזרי, אוכלים אותו, עורכי דין, כולם אוכלים אותו, הוצאות לפועל, בלגן, בושות, ואז עוד מחפליג בזה עוד יותר, שמי שיש לו הרבה חובות, אז מבחינה רוחנית יונקים את הכוחות שלו בעלי החוב שלו. כי הוא כזה, הוא לא מהספנים מול בעל חובו, גם כלו לבד. הוא נהיה קובץ. כלומר, אתה נפלת לא עלינו, ויש לך אח שהוא מנוכר אליך שנים, אבל הוא אח עשיר, גר באמריקה. אתה מקווה שהפעם, כותב לו מכתב, הצילו. זה עדיין תקווה, למה? כי יש אח, והוא גם עשיר. יש במציאות העניין. הוא מביא את דוגמה מאוד קיצונית. בן אדם שטובע, אין לו מעמד בקרקע, הוא כבר בולע מים, טובע בים. והוא, זהו, זה הסוף. ופתאום קש, הוא רואה קש לידו, הוא נחז בו. בשכל הוא מבין, זה לא יעזור. אבל מכל מקום, אומר הרבי הקדום, הייתה לו שפה ציורית מדהימה, סופר מדהים. יש פה צל מראה מקום להיוושע בגשמיות. יש קש על כל פנים. אז זה נקרא עדיין תקווה. מתי מתחיל ביטחון? כשאין אפילו קש. אין כלום, רק איתו לדבר. אין כלום, 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 כלום. אז מתחיל ביטחון. תקווה זה שאתה עדיין מקווה, יש במציאות משהו. יש קש. זה עדיין תקווה. ביטחון מתחיל שאין לך קרקע לגמרי, אין כלום, אין לי מי לדבר, זהו. נגמר, אין שום צל מראה מקום להיוושע בגשמיות. אז מתחיל ביטחון, בקטעים האלה שאין לך קרקע לגמרי, מה שנקרא חור שחור, הקטעים שכולם פוחדים ממנו, האפס שלך, ולכל אחד יש את זה. לכן אנשים פוחדים משוגעים. או אנשים שוברים משבר, למה? כי זה מעורר לי את המשוגע שבי. מי שחרב בית המקדש, ניתנה נבואה לילדים, הם אומרים את האמת. ולשוטים, הם אומרים את האמת, מה שכולם פוחדים. יאללה! פחחים אותך, אתה עומד מול... חיים. רואים את האמת. אומנם מעוות, מסולף, אבל יש בזה גרעין אמת הרבה יותר מכולם. כי כולם בעצם נשענים אחד על השני על נורמות, האוטובוס קם בבוקר, בעצם כולם חסרונים, פשושים בחיים. כשקורה משהו, אתה רואה את זה. זאת אומרת שלמעשה, למעשה, למעשה, אומר הרבי הרייץ, כשאתה במצב שאתה נדרש לניסיון של, מעמידים אותך בניסיון של ביטחון, יעני אין קרקע, אין כלום, אין אפילו קש, ואז יש דרגות בעמידה בניסיון. יש לך בן אדם שבמצב של אין קרקע, הוא מתפקד. הוא עושה ארוחת ערב לא סתם עם פפריקה, והוא עושה כמו שצריך, הוא בסדר. יש לו ביטחון. יעני ביטחון עצמי, הוא מתפקד. העסק ממשיך לדפוק. אם זה בית, כל מיני דברים. אבל מה, כל רואה הוא יקירנו כתוגה נסוכה על פניו. ומצחו מקובץ, ומועקה לוחצת על ליבו. קולטים עליו. הוא מתפקד. הוא עומד בניסיון. הוא מתפקד. קולטים ש... והנחה מדי פעם ככה, קורעת לב, יוצאת לו בין השפתיים. זה עדיין לא שלמות הביטחון, אומר הרבי רייץ. מה זה שלמות הביטחון? חבריה. כשאתה בלי קרקע, חור שחור, מה זה פאניקה ומאיימת עליך? אבוד על פי דרך הטבע, אין סיכוי, אין אפילו קש, כלום. ואתה מתפקד היטב, ואנשים לידך אומרים, זה אין לו בעיה. לא מקרים כלום, לא מועקה, לא תוגה, לא קלפצ'וץ', שום דבר. עשה טובה, נס, רבע כפית סוכר, שמנמן, וקצת חלב שיהיה חם חם, וזה תשאיר שם, זה קפה שחור. רבע כפית סוכר. אבל מעט חלב שיהיה חמחם. תודה. הנה, בוא נתמקד. זה ממש סוף השיחה. ועכשיו הדברים הכי מהותיים. כלומר, כשאתה לומד את השיחה הזאת, למה זה שיחת חיי? כי כל שנה אני יותר טוב במצבים האלה. ופחות קולטים עליי שאני בבלגן. זה המסר. כי המון פעמים אתה עושה רעש ומאומה שמזמין צרות. אין לברכה שרויה, אלא לסמוי מיני. זה אחד ההיבטים של העניין. זה עצה לכל תחומי החיים, זה מפתח מאסטר. זה לא סתם חוזר הזה, מי שיתמיד איתי, שנה הבאה ישמע את זה עוד פעם, ויראה במוחש כמה מעגל צדק, הוא שומע את זה במקום אחר. איך עברה השנה, כמה זכרתי את העניין. זה כאילו אתה יוצר מין ציר חייך כזה. זה אמת, צרופה. רמר המשפיע שלי אמר לי, כבר לפני שהתחלנו, כשהייתי בן 27, אמר לי, יאיר, אל תיכנס לאובססיה של לדעת הכל. תפוס מאמר אחד, ותהיה בקיא בו 60-70 פעם. יש לך הכל. חזל אומרים, מעולם לא ניצחני, אלא בעל ספר אחד. יש לנו הרבה פעמים צורך בלעשות וי, 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 וי. בוא נתרגע, תפוס את הפרינציפ. תעשה דבר אחד טוב. זה מקרין על כל אורחת חייך. כך דבר אחד תעשה יסודי. כי כשאתה רוצה להיות חכם, זה גם מפתה וזה הצעת היצר. בסוף אתה לא מתמסר לשום דבר ברצינות. כך דבר אחד תעשה יסודי. אבל באמת יסודי, ותשתפר בזה. זה יקרין על הכל. אי אפשר להצטיין בכל התחומים. די, זה מילים של הרבי. אי אפשר להצטיין בכל התחומים. אל תתחיל להיכנס למוטיבציה הזאת. זה קדחתני, זה אובססיבי. קח דבר, אתה עושה יסודי. זה כבר גבעול חייך. השאר זה פרחים, עלים, פירות. אבל משהו שאתה עושה, מעולם לא ניצחני אלא בעל ספר. אתם יודעים מה זה בעל ספר? באמצע הלאה לתאיר אותו, אומר לך, דוד יהיה, זה לא רבי מול. בדיוק. מקצוען. תהיה יסודי בדבר אחד. כלומר, אוי אוי אוי, הבן אדם מסביר הרבי הרייץ, למה הוא בוטח באופן שאף אחד לא קולט עליו שהוא במצב של כאוס, הוא במצב שאין אפילו קש. ניסיון של ביטחון, והוא מתפקד, ולא קולטים עליו, אוויר טוב, הכל בסדר, איך הוא עושה את זה? מה הוא עושה הבן אדם?
הוא מתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כל הנבראים, מי יתוש יהיה בטבור הארץ ועד תולעת במעמקי האוקיינוס, יפרנס גם אותי. די כבר! זה בוטח בשם. לא כוחי ועוצם ידי. מעשי אמנם, הכל תלוי בי. אבל מאיפה השקט, זה שילוב של שני הקצוות האלה, זה הסוד נציאת ההפכים. גם הכל ממנו וגם הכל ממני. הכל תלוי בי, אני חייב לתפקד. הילד שלי זקוק למילה טובה היום. אפילו שאני גנוב. לקלוט את האיתותים שלו זה מצוקה. הוא לבד מדי. חיים. ואני חנטריש, אבל כל שנה יותר טוב. חמור שעושה אור. תכלית הבריאה. די כבר הכל הוא לא כלום. די כבר, זה ילדותי. להפעיל את כל האנרגיה להשתפר ולעשות חיובי. זה השליחות של כל אחד ואחד. זה כל התענה בשיחה הזאת. בדוגמית, הנה אני כבר מסיים. הגזמתי היום, אבל אותה שיחה, אותה שיחה כל שנה, ובאותו שבוע לפעמים, שבוע לפני, שבוע אחרי, כי גם השבת מתברכים הימים שאחרי, לפעמים אני אפילו, בלי הגזמה, 15 פעם חוזר בשבועיים בשנה, ערב ערב, ולא מרגיש שאני מעלה גרה, לא מרגיש. זה באמת, זה דברים שנוגעים, הם חיים לנצח. זה אמת, חיים. אני מצריך טיפול. אנחנו במחלקת שיקום. חסידות מראה לך את אפסותך מול האינסוף, ועד כמה אתה יכול לרומם את עצמך. שניהם, אמונה וביטחון. שני צדדים של אותה מטבע. זה סוד קריאת ים סוף, להיות פחות מויה מהחיים. ובזה גופה להשתפר כל החיים. צריך להוציא את זה בתור ספר בפני עצמו, רק את השיחה הזאת. עם הגוון העכשווי הישראלי, כי זה כולנו זקוקים לזה דחוף. איך מתגברים על ארבע הסריטות לתגובות לא נכונות למצבי לחץ, שזה מקור כל הסריטות בעצם. לאט לאט. סוד לאט לאט, זה תהליך. בין השאר זה לבוא גם כשיקר לך. מה לעשות? מי שלא עוזר לעצמו אפשר לעזור. כלל. אתה חדליק אור. ואז מעט אור מגרש את החושך. כלומר, השם עוזר לך. אתה מדליק אור, אתה מדליק חוכמת השם. אז מעט אור מגרש את החושך. תדליק אור אבל. תדליק אור. חיים. כבר מסיים. ולמעשה, הוא אומר שהסיבה שהביאה את האנשים לידי ארבע שריטות, גישות לא נכונות למצבים של לחץ וחיים, הסיבה זה בגלל שאנשים הולכים על פי השכל של עצמם. ובעצם אנחנו רואים בפרשה שכשמשה רבנו אמר להם מדבר לבני ישראל וישאו, זה דעה חמישית שאף אחד לא עלה בדעתו. זה בא מלמעלה. אומר הרבי, מה לומדים מזה? שבעצם מה שנדרש מבן אדם זה לבקש לכוון, בזמן שהוא חי את החיים שלו, לכוון לאמיתת רצון העליון, לא לאמיתת רצוני. כי כל זמן שאני לא עושה את זה, לא מבקש, ריבונו של עולם, תן לי לדעת מה אתה רוצה ממני. אז כל זמן שאני לא עושה את זה, אז נכנס הפניות שלי. זה מקור כל השריטות. צריך בשיא הרצינות, אומר הרבי, תדע לך, אם תבקש מהשם, תן לי לדעת מה אתה רוצה ממני, מי שמבקש את זה באמת, השם חונן לאדם כזה דעת. דעת, אני אבחנה בניקר לתפל, הוא מקבל עיניים, הוא מתחיל לראות.
זה מסוכנצ'יק, זה אחלה.
חיים,
הוא אומר שהאמונה והביטחון הם לא סותרים זה את זה, עד רבה הם משלימים זה את זה, כי הביטחון הוא מיסודות האמונה. למה? כי כשבן אדם מאמין והוא לא מתפקד, הוא עושה חילול השם. אה, אתה מאמין? מה אתה יושב לך ככה? חכה לו. תעשה בינתיים משהו, תביא חיוך. מה אתה? אתה עושה חילול השם. מיסודות האמונה זה תפקוד. פשוט, מינימלי. משהו מתחת לאף, לא דברים גדולים, מתחת לאף. ארוחת ערב לילדים בינתיים. לדחות את הוויכוח עם אשתי לאחר כך, לא לקרוא אותה לאדם, חיים. מצוות עשה, לא תעשה של זוגיות. אבל בפועל, במעשה, בכל שנה להשתפר בזה גופה. אתה נהיה פחות מאוים. פחות שרות. כאילו, לחוץ על הכפתור, לחוץ על הכפתור, גרע לי. מה אתה, שבשבת, מה אתה? כלומר, אומר הרבי בעצם, למה אנחנו יכולים לשאת את שתי התנועות ההופכיות האלה? כי יש לנו בלב מקום להפכים. הלב שלנו זה חלק אלוקא ממעל ממש. ובנקודת הנקודה הפנימית הזאת זה אלוקות, ואלוקות נושאת הפכים. ועל זה הוא מביא בעל התניא בסוף פרק ל"ד, הוא מביא את מה שאמר רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא, אבא שלו לימד אותו את הסודות של החורבן של בית המקדש. והוא הכל טוב. והוא אמר, כשהוא שמע את הסודות של חורבן, אז הוא אמר, בחייה תקיעה בליבה היא מסתרדה, בכי תקוע לי בלב מצד אחד, ובו זמנית חדווה תקיעה בליבה היא מסתרדה, בצד השני תקוע לי חדווה, כאילו תנועות סותרות באותו זמן. הלב סובל את זה. למה? מסביר בעל התניא. הבכי היה, כי אז הוא הבין, הוא שמע את סודות החורבן, הוא הבין עד כמה זה חורבן, רק אז הוא הבין כמה זה חורבן. אז הוא בכה. אבל כשאתה שומע סודות התורה, אתה מקבל, זה משמח אותך, אין שמחה כתרת הספקות. ואתה שומע, איזה שמחה לראות הבנה, לראות אור, לראות בהיר. וואו, אז הוא היה שמח מצד שני. כאילו, בחיים, החיים יש סיבות שונות שמביאות לתחושות שונות בו זמנית. אותו ילד, מצד אחד הוא מדהיג אותי נורא. מצד שני, אי אפשר עליו, זה מתוק, לא נשיקה. שתיים. כך אומר רבי אמצעי. שלפעמים אתה גואה, לא נשיקה, שתיים. שתי תנועות סותרות, אותו ילד, הלב סובל את זה, תלמד, זה נקרא דעת רחבה, תסבול סתירות, זה התבגרות אמיתית. גם נחס, ובאותו זמן אחלה אור אני עושה. זה בשביל הרבה אנשים, מקום שאין אנשים, השתדל להיות איש, ולאט לאט תניע אב המשפחה, אב השבט. היום זה חסר. כל הדודים באים, בני דודים, חוויות לכל החיים. איזה פסח. זה תירחה, זה תירדה לי כוח, ועזבו אותי. שום כלום, ז'יבובו, תעשי אוויר טוב, מקרת בצ'וץ'. חיים. אם אתה לא עושה את זה, לא יהיה מי שיעשה את זה. זה ביטחון. בכל רבדים, אני מביא את זה בדוגמה כזו, זה יכול, אין ספור דוגמאות, זה בעבודת צוות במפעל. ביחידה בצבא. ביחסים עם הבת זוג. כלומר, אומר בעל התניא, אומר הרבי,
יש פה הוראה לכל הדורות, ממש הסיום. יש הוראה לכל הדורות. אם אתה רוצה לדעת אם אתה הולך נכון, יש דרך. יש דרך. תעמוד מול הקדוש ברוך הוא ותגיד לו, אבל קרא לו מה שאתה רוצה, גלבדוז'י ל... אבל השם רוצה כנות, רחמנה לי בבית. ובשביל זה אתה לא צריך לנסוע לאף מקום, או להרים, או ליערות, כאן ועכשיו, באמצע בלגן. אבא, מה אתה רוצה ממני? מה התפקיד שלי בחיים? אבל, אומר הרבי, זה נורא קשה לבקש את זה, כי זה מחייב. אני, מה, אם אני אבקש באמת, אני צריך לוותר על כמה צעצועים, אי אפשר. אז אני לא מבקש את זה. תכלס, לא מבקש את זה. כי אני יודע שזה מחייב. אם אני אבקש באמת, אני אקבל. איך חונן לא דעת למי שמבקש באמת? אמיתת הרצון העליון, לא רצוני. לא מערבב את התנטיות והפניות שלי, שמזה באות כל הסריטות. אלא באמת, אבא, מה אתה רוצה ממני? שמה אני חי? וכל שנה יותר טוב בזה. שמה אני חי? שמה אני פה? מי נגד מי בכלל? מה זה כל הסבל הזה? איפה שאתה לא שמת עין? חיים. אומר הרבי, הסימן אם אתה הולך נכון ואיך ללכת, זה בגלל הנטייה האנושית הטבעית, שקשה לי נורא לבקש באמת. קשה לי נורא לבקש באמת, נורא קשה לי. מה לעשות, אני מה עם מטען, אני לא בינוני מושלם. אני חי בעבר, אני מטענים באל ההווה. סריטות. אז מה עושים? אומר הרבי, הנה חסימן מה השם רוצה ממך. כשלא עולה על דעתך משהו, אתה שומע איזה דעה, איזה, לא סתם. דרך בעבודת השם, גישה בלהתמודד עם העניינים שאתה נתקל בהם. אתה שומע את זה בהשגחה פרטית, וזה בכלל לא מה שעלה בדעתך. ויותר מזה, יש לך דחייה, אנטי, לא רוצה, לא רוצה. זה סימן שקרוב לבדי זה מה שרוצים חמים למעלה. הוא אומר, כשיש בן אדם חיות ומועדון, כל החבר'ה עושים שטיח אדום, וואו, אנחנו יאללה, ביתר יאללה, גבת יחידה, כולנו יחד זה, לא בטוח שזה בא מצד הקדושה. רבי אומר את זה. תקראו את השיחה, ליקוטי שיחות חלק ג' פרשת בשלח, שיחת חיי. לא בטוח שזה בא מהקדושה. ועד רבה, ככל שמידת האי רצון שלך יותר גדולה, זה עוד יותר הוכחה שזה מה שרוצים לך מלמעלה. עלה בדעתך, או שמעת משהו בדרך בעבודה הפנימית, שלא בא לך ולא לא בא לך. לא עלה על דעתך ולא בא לך. חביבוש, אומר הרבי, מדובר בדבר, כי הרי בתוך האצלן מתחבא זריז אדיר. בתוך הפחדן מתחבא אמיץ אדיר. בתוך הבוגדן מתחבא אמין בלתי אפשרי. רק מה, לחלץ את זה מהאלם, להביא את זה לגילוי, זה העבודה שלנו, זה עבודת הביטחון. זה עושה קריאת ים סוף. אתה עובר קירות. אבל מידת האי רצון שלי זה קיר, אנחנו למות. מהמנטליות הקודמת. ממה נחשב בעיני חיים? איך אפשר בלי רוגלחים? חיים. זכים זה. פלוני, בלי ג'וינטים. כן, אלמוני, בלי סטוצי על הבוקר, יום של גנדרנות נפלא. חיים. נו,
לפי מידת הנפשי כאפר לכל תהיה, ככה פותחים לך את הלב, פתח ליבי בתורתך. זה לא אצל מי שמשחק אותה. דווקא דקה הוא שפל רוח, אצלו הוא שוכן. זאת אומרת, אומר הרבי, מתחת לפנינה, מתחת לסלע קשה, קרוב לוודאי יש פנינה יותר יקרה. אבל מה? בגלל שעשית רחה, יש לה תפקיד שהיא עושה אותו בנאמנות רבה. זה השליחות שלה, כפי שהוא הסביר פרק ת' בשם הזוהר. משל הזונה מהזוהר הקדוש, האבא, הקיסר רוצה לבחון את הבן שלו, ראוי להיות מלך, מביא מישהי שתפתה אותו. הכי טובה בתחום, אבל היא עושה הכל, כי זה ציווי המלך, אבל בליבה פנימה רוצה להיות מנוצחת, רוצה שיצא בן מלך, יודע מה המלך באמת רוצה. שיצא גבר, שיצא בן מלך. ככה היצר שלי עובד, אומר הזוהר. הוא עושה הכל להרוג אותי. רוצה להיות מנוצח. איזה תענוג זה לנצח. איזה תענוג זה. איזה אור הכבודי, העיר השחר קורא לך. בכל דבר קטן. באיזה התרוששות שלו. אומר הרבי, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, יש כוחות סמויים. ואם ניסית פעם ופעמיים, ולא הלך לך, זה לא סימן שאין כוחות סמויים. זה סימן שעוד לא עוררת אותם ז'וז'ו. זה צמצית הדברים. יש כוחות סמויים אדירים. וככל שזה יותר התיקון שלך, ככה היצר יותר מנסה להפריע. זה התפקיד שלו. אז איפה שאתה רואה התנגדות יותר גדולה, תדע לך, זה סימן שהוא מרגיש, הוא מאוים. יש פה פתרון, יש פה אדם, הוא רואה את עצמו. יעשה הכל כזה קטן לשמחה, כלומניק, אפס. יש כוחות. ועל זה חייבים להוסיף את מה שהרבי אמר. באו אליו יום אחד חסידים, אמרו לו, רבי, אתה משיח, תתגלה. אז הוא אמר להם, לא לזה כיוונתי. זה מודפס. אי אפשר לצאת ידי חובה על ידי זה שמטילים את העבודה על אחרים. כל אחד ואחד, ואחת צריכים לומר, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, את הקן שלי, את המקור שלי. ויש את הכוחות על זה. זה בשבילי י' שבט. ואין זמן לריב. ואני, אל תגלו לאף אחד, אני עצבן מילדות. כשהייתי רואה אבל הייתי מחפיץ. וחוטף גם.
Bye. Hey, you're my life.
זה רבי יודל מלופיץ, לפני 100 שנה, תלמיד תומכי תמימים, זה ישיבה של חב"ד, שחיבר את הניגון הזה, ולא הרבה מכירים את זה גם בחב"ד, כי יש אלפים של ניגונים, ואני אוהב את הניגון הזה, יש לו קצב מיוחד כזה. וחלומות פס חסידיים, ויש מגזינים, תיקחו, ו... מי שרוצה לקבל אס-אמסים, אימיילים, שירשום, את הזה שלו, כל מיני הודעות. אגב, אני אעשה בסוף, בלי נדר, נסיעה עוד פעם להדיץ' וכל הבעל שם טוב וכו', בזמן, בחי אלול, יום ההולדת של בעל התניה, ויום ההולדת של הבעל שם טוב, אותו יום הם נולדו, וזה שם, היינו במקום מדהים ביופיו בשלג, אבל אותו מקום מדהים עוד יותר ביופיו כשזה הכל ירוק, זה יער שם. אז זהו. מה עוד? יש דיסקים מי שרוצה, ושיהיה לנו בעזרת השם י' בשבט פורה ועם החלטות טובות בספירלה. משהו חיובי. לילה טוב.